טוב, אז שלום. שמח. נתחיל עוד שנה פה בירושלים. אני חושב שזו תקופה מוזרה שבעולם שלנו זה אלול ובחוץ אוגוסט. ועוד תחילת אוגוסט. לא...
זה מאוד...
כן, אני כבר מודיע בתחילת השיעור שבשבוע הבא לא יהיה שיעור. אני מסביר למה. הערב היורסל כספר שלי עליה שלום. אני כבר רוצה להקדיש את הלימוד לזכרה, וביום ראשון בערב הבא היורצה את הסבא שלי, ואבא שלי בשבוע הבא ביום ראשון אומר שיעור לזכרה בישיבה באלון שבועות. אז אם מישהו רוצה את הקביעות של הלימוד, זה בשמונה בערב באלון שבועות. אז זה נזמן. היורצה את ביום שני, אבל השיעור בראשון בערב. אז אני לא אוכל להיות... כן, אז אני לא אוכל להיות פה ביום ראשון הבא, אז אתם יכולים להתכנס בלעדיי, אבל אני לפחות לא אהיה. בסדר. אנחנו בעזרת השם אז נקיים במהלך חודש אלול שלושה שיעורים, שיעור אחד בעשרת ימי תשובה. התוכנית היא את השיעורים באלול להקדיש ללימוד של הסוגיות בתחילת פרק שני בביצה על עירובי תבשילים, ואת השיעור בעשרת ימי תשובה על ענייני תשובה, יום הכיפורים. הדחיפה שהייתה לי השנה ללמוד עירובי תבשילים זה שהשנה יש לנו עירוב תבשילים בראש השנה. לא תזדרות עם היהודים בחוץ לארץ, שיש להם שלושה עירובי תבשילים. אז מישהו מעבר לים יקשיב לשיעורים האלה דרך האתר, אז שידע שאנחנו חושבים עליו. אבל לנו יש רק אחד. האמת היא שכשהתחלתי ללמוד את הסוגיות, גם ראיתי עד כמה זה קשור לסוגיות שלמדנו בשנה שעברה, שכן, ממש בתחילת הגמרא, המקור ששמואל מביא לעירובי תבשילים, זה זכור אותי יום השבת לקדשו, אז זה ממש המשך ישיר של שנה שעברה. כן, ומדובר במשנה פה בתחילת פרק שני, ויש פה כשני דפים בגמרא. בוא נראה מה נספיק. מה שאני אשתדל זה היום לנסות לעיין ביסודות של עירובי תבשילים דרך מקורות התנאים, משנה, תוספתא, לראות את תחילת הסוגיה, ובשני השיעורים שנותרו לעבור על הפרטים, שהם כמובן יהיו שיקוף של היסודות בתוך הדפים. כן, ואני אתחיל קודם כל מנתון פשוט, והוא שהביטוי עירובי תבשילים לא מופיע בכלל בספרות התנאים. הביטוי הוא המוראי, הוא מופיע הן בתלמוד הבבלי והן בתלמוד הירושלמי, אבל הביטוי עצמו, המונח עצמו, שכל כך שגור בפינו, הוא מונח המוראי. ומאליה מתעוררת השאלה, וזה מה שיעסיק אותנו, זה האם רק מדובר באיזה שם שהמוראים נתנו, ועל מה ולמה הם כינו את התחום הזה עירובי תבשילים, או אם מדובר גם באיזשהו שינוי תפיסה. כלומר, אם לשוני הזה בשפה יש ביטוי בתפיסה, על מה בדיוק דיברו התנאים, והאם הדיון השתנה, האם הוא קיבל נופך חדש כשהמונח עירובי תבשילים נכנס. כמובן, בשום מוסד הלכתי אין יש מאין, ברור שיש פה איזושהי רציפות, אבל יש פה איזשהן חוליות. מה שנתחיל זה בקריאה של המשנה, ננסה להקשיב לשפה שלה, בצד זה נראה את לשונה של התוספתא, ננסה להבין ולראות מה עולה ממנה. ויש לנו מדרש תנאי, ששם יש לנו מקור לעירובי תבשילים במחילתא, נובע גם בגמרא, נראה גם אותה, ובעקבות זאת ננסה לעיין באופן שבו המוראים, היום נעסוק רק בבבלי, פעם הבאה נכניס גם את הירושלמי לסיפור, האופן שבו המוראים מסבירים את הדין של עירובי תבשילים. אז בואו נתחיל מהמשנה, כן? נצל על האיחור בשליחת הדפים, אבל... הכנתי את זה רק היום, כן? בכל מקרה, המשנה אומרת כך, יום טוב שחל להיות ערב שבת, לא יבשל כתחילה מיום טוב לשבת, אבל מבשל הוא ליום טוב, ואם הותיר, הותיר לשבת. ועושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. וזה מביאה המשנה המחלוקת בית שמאי ובית הלל בפרשנות המונח תבשיל. בית שמאי אומרים, שני תבשילים, ותילן אומרים, תבשיל אחד. מודים בדג ובביצה שעליו, שהן שני תבשילים. אז ממשיכה המשנה ואומרת, אכלו, כנראה ביום טוב, כן? או שעבד, לפני שהוא בישל לשבת, לא יבשל עליו כתחילה, שיער ממנו כלשהו, סומך עליו בשבת, או לשבת, כן? עד כאן לשונה של של המשנה, שלכאורה כשאנחנו קוראים אותה, לא רק המונח שאנחנו מכירים, הרבה תבשילים נמצא ממנה, אלא שמבחינת הנושא שלה, כשמתחילים לקרוא אותה, ומקשיבים לפתיח שלה, לכאורה היא אומרת אמירה ברורה, שגם מלמד על הנושא שלה, עדיין המשנה הזאת אוסרת לבשל מיום טוב לשבת. יום טוב שחל להיות ערב שבת, לא יבשל כתחילה יום טוב לשבת. היא אוסרת לבשל מיום טוב לשבת, אנחנו נצטרך להבין על מה ולמה, וכך מה היא אומרת, אבל מבשל הוא ליום טוב, זה מותר, ואם אותי, אותי לשבת. ואם נשאל את עצמנו, האם האם יכול אדם לאכול בשבת אוכל שבושל ביום טוב, התשובה היא, הוא יוכל לאכול אותו בתנאי שמה? בתנאי שהוא בישל אותו עבור יום טוב. זה פשוטם של דברים. וכאן השאלה שמתעוררת היא גם איך להבין את המשפט הבא. מה זה המשפט הבא? ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. המשפט הזה בא להסביר כיצד ניתן להותיר לשבת. המשפט הזה בא להציע היות ולא יבשל כתחילה מיום טוב לשבת, לכן, מה תעשה? תעשה תבשיל מערב יום טוב. תורשי על המשנה, לאור עירובי תבשילים, הסביר את המשפט הזה כמתאר את עירובי תבשילים. רשי אומר, אני מקריא, לא יבשל בתחילה, להיות תחילת בישולו ויקרו לשם שבת, אלא לשם יום טוב יהיה תחילת בישולו. והמשויר יהיה לשבת, כדי קטני ועזיל, אבל מבשל הוא ליום טוב, ולא הרמה. עושה תבשיל לשם עירוב. אז רשי מכניס, וזה, לא צריך להתפלא על זה, רשי מכניס את עירוב תבשילים לתוך לשונה של המשנה הזאת. אבל זה לא כל כך ברור שאכן זו הדרך הפשוטה לקרוא את המשנה הזאת. ואכן, וזה אני הבאתי פה בדף, כבר במדרש לקח טוב, אנחנו רואים פרשנות שונה לחלוטין של המשנה הזאת, ש... נמצא גם ב... אצל חלק מהראשונים. תסתכלו בשורה 85, מובא פה המשנה הזאת מדרש לקח טוב, שם נאמר כך, למדנו ליום טוב שחל להיות בערב שבת שאין רשאין לפות או לבשל, אלא אם כן ערבו בדבר אפוי ומבושל כגון פת ובשר או כל מיני מאכל, ושיסמוך עליו בשבת, שלא ייראה כבשל מיום טוב לשבת, שכבר תיקן מערב יום טוב, לשבת, כן? ובואו נתעכב קצת על המשפט הזה שכבר תיקן מערב יום טוב לשבת, כן? בעצם השאלה שעולה כאן היא איך להבין את המשפט בשורה 5 ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. איך רש"י ככל הנראה פירש את זה? אתה יכול לעשות תבשיל מערב יום טוב ומה לעשות? לסמוך עליו, מה הכוונה לסמוך עליו? כדי שתוכל לבשל לשבת, תוכל לסמוך על התבשיל הזה כדי לבשל ביום טוב. ומה שעולה מדברי המדרש לקח טוב, זו קריאה אחרת לגמרי במשנה. היא נמצאת גם, הריטב"א מביא אותה, בראה זה מופיע, במת המילונים זה מופיע. שם מופיעה קריאה שונה לחלוטין, והיא שעושה תבשיל מערב יום טוב, הכוונה כדי שהוא יסמוך עליו לאכול אותו בשבת.
שמינה כזה.
נכון, בהחלט. בואו עוד נחזור לעצם השאלה על מה המשנה הזאת מדברת. האם המשנה הזאת, אני מסכם, הכותרת שלה, כפי שרש"י הבין, אם ראשיתה מדברת על עירובי תבשילים. אני אומר, אנחנו מבינים שרש"י מפרש כך על פי ההמשגה המוראית. בתוך המשנה עצמה, כשאני קורא אותה, אין לכאורה צליל של עירובי תבשילים. המילה לא נזכרת, וגם מיד אנחנו נראה את המשך המשנה, המשך המשנה בעליל מדבר על זה, אבל בשלב הזה לא, זה לא רק שאין צליל של עירובי תבשילים, אלא בפשוטם של דברים, המשנה אוסרת קטגורית לבשל ביום טוב לשבת, ולכן היא מציעה שתי אופציות. אופציה אחת היא השאריות של יום טוב. באופציה השנייה, יותר מוצלחת היא לבשל בערב יום טוב. אז בוא קצת ננסה, אתה צודק, בוא קצת ננסה להבין קודם כל את הדילמה שיש להם, ונחדד את זה יותר כשניכנס להמשך של המשנה.
הם יכלו לבשל מערב יום טוב?
מצוין.
כמו שלושה ימים שיש לנו עכשיו, אין להם מקרה.
מצוין. כן, כלומר, אנחנו נחדד את זה בהמשך קצת יותר, אבל אתה מעלה את לב העניין. והיא שבתקופה של חז"ל אין אמצעים טובים לשימור של אוכל. הייתי אומר בצורה הכי פשוטה, בישול בדרך כלל הוא... הוא בא ביום. מבשלים, אוכלים, אין דבר כזה שאריות משבת במקרר. כן, אין מקרר. אני יכול לספר, הזכרתי ששבוע אחד, שבוע ביורצה, את שסבי עליו השלום, הסבא רבא שלי היה שוחט. אם סבי נולד ב-1898, אז אבא שלו, תדמינו את הדור שלו, לפני שהמציאו את המקררים, והוא היה יהודי מזרח אירופי, שהתגלגל למערב אירופה, הוא חי במילאנו כמה שנים, והיה שוחט, הייתה לו שם מסעדה כשרה, וגם היה שוחט עבור יהודים בשוויץ, בצפון איטליה, וסבא עליו השלום היה מתיישב מדי שנה לשולחן ביום טוב, וכמו כאילו היה לו איזה תוכנה שאומרת לו, אתה חייב להגיד את זה כל שנה, הוא היה אומר, אבא זר היה שוחט בחג. כלומר, במקום שיש יום טוב שני של גלגלות. וכבר ביום טוב שני היו שוחטים, מהסיבה הפשוטה, שקשה מאוד מה לעשות, לשמר אוכל. עכשיו, אם אנחנו חושבים על סיטואציה שיום טוב שחל להיות ערב שבת, ומיוחד אם חושבים על ראש השנה, האפשרות לבשל בערב יום טוב עבור שבת, אם בשבילנו זה מה שרובנו עושים. אני חושב שבתחילת הדרך אנחנו יכולים, אני מניח שאצל רוב האנשים פה זה ככה, את רוב האוכל לשבת מבשלים כבר. מערב יום טוב, אני מניח אולי את הצ'ונט מכינים ביום שישי.
יומיים ראש השנה.
יומיים ראש השנה לפחות. מי שמאוד אוהב לבשל, אפילו ליום טוב רגיל, אני חושב שרוב האשכנזים מבשלים כמעט הכל. אני לפחות אני אומר אצלי בבית, אנחנו מבשלים, זה כאילו שבת, זה בחממים מרה, כאילו, אתם יודעים מה התענוג של יהודי ביום טוב? לעשות משהו שאסור לעשות בשבת. כן, אז זה לאכול משהו עם רוטב ביום טוב בבוקר. אסור לעשן, אבל אלו שעוברים את העבירה הזאת וחושבים שזה מותר ביום טוב, אז היה למנהג לעשן ביום טוב. כשגרתי בחוץ לארץ, ועוד לא היה עירובים שם בשום מקום, האין הגיון טוב של יהודי היה ללכת ברחוב ולטלטל ביום טוב. משהו שלא עושים בשבת, כן? אז גם היה ביום טוב. כולם מבשלים לפני. מי שלא, זה הספרדים. אני חי בעיר עם הרבה יהודים יוצאי עדות המזרח. יום טוב זה יום של מנגל. מנגל, גם ראש השנה. זה כאילו, תפילה שלהם לא ארוכה בראש השנה. הם מנגלים לך, כאילו הם קונים פחם לפני ראש השנה. לא, אבל אנחנו, בגלל אמצעי הקירור, אנחנו באיזשהו מקום, אני מדבר כרגע לאשכנזים, למה אנחנו מבשלים לפני יום טוב גם? טוב האוכל, מאיזו סיבה פשוטה. יום טוב, לא, תעבוד במטבח, תנופף, תבשל, כלומר, ויום טוב, אתה רוצה להיות בשמחה, כן, או בשבת זה ודאי ככה, אבל לפחות מבחינת הדילמה שלהם, בוא נחזור, אם הם מדברים על ראש השנה, ודאי, גם הם מדברים על לא על ראש השנה, כן? וחנוך, בזמננו אין אופציה כזאת, באמת שביעי של פסח, זה הפעם השנייה שזה יכול להיות, כשאנחנו מקדשים את החודש על פי החשבון, אז יום שישי ושבת, בתקופת המשנה, לפחות בחלק הראשון של תקופת המשנה, כשעדיין קידשו את החודש על פי הראייה, ודאי שהיה יכול לפעול להם יותר חגים על ימי שישי, כן? אבל אז זה היה אולי יותר תדיר, אבל מבחינת כאילו הדילמה שלהם, הדילמה היא מאוד פשוטה, באיזשהו מקום שיהודי יבשל הכל לפני שבת, לפני יום טוב, זה כמעט לא אופציה, בחברה לא מקררים. מצד שני, כבר פרסתי את הדילמה, האם יום טוב אמור להיות איזה מין יום, שבו אתה יושב כל יום במטבח וחותך בצל ומבשל, באיזה יום אתה מבשל? למחר, כן, לא להיום, כן? כלומר, השאלה היא שאלה, אני כרגע חוזר למנגינה של המשנה. מה שהמשנה אומרת במנגינה הפשוטה, אני אספר לכם קצת גם מי כתב על זה, הרב ברויר פרסם מאמר בסיני, שאחרי זה הפך להיות פרק בפרקי מועדות. יש לי עותק סרוק, אני יכול לדאוג שתוכלו לראות. זה הפרק השני בפרקי מועדות, שם הוא עסק בעירובי תבשילים, והוא, אני חושב, שם באותו מאמר, מציע את הקריאה הבסיסית הזאת למשנה. שפשוטה של משנה זה שהמשנה אומרת אסור לבשל מיום טוב לשבת, מה כן אתה יכול לאכול, אז מה תעשה בשבת? שאריות, אם הותיר, הותיר לשבת. זאת האופציה. בעקבותיו, האחיין שלו, דובי דנשקי, כתב מאמר ענק, שבעצם הוא לוקח את מה שהברויר אומר, ומזיז את החלקים, ועושה פאזל קצת אחר, הוא חולק עליו בכמה נקודות, אבל כל התשתית היא לכוכב הרברויר. אז אני אספר לכם מקצת מה הם אומרים, יותר מעניין אותי שנקרא בכוחות עצמנו את המשנה. עומק, הם שניהם די מסכימים, שלכאורה הנושא או הכותרת של המשנה הזאת היא פשוט אוסרת לבשל מיום טוב לשבת. היא לא מסבירה על מה ולמה. אני חושב שזה לא מאוד מסובך להסביר. את מי שאני רוצה לגייס לעניין הזה זה את הרמב"ן במלחמות השם, מלחמת השם בתחילת פרק שלישי בביצה. שם הרמב"ן בתחילת פרק האמצדין, יש לי איזה יצר רוב הפעם ללמוד את זה פה, בסדר? אבל שם הרמב"ן מציב שאלה מאוד מרכזית שראשונים דנו בה בכמה מקומות. והיא, השאלה היא, מה בדיוק מותר לעשות ביום טוב מכוח היתר של אוכל נפש? ואני אסביר. יש מלאכות, למרות שהן מלאכות מובהקות שנעשות למען אוכל, שאנחנו לא עושים אותן ביום טוב. למשל, הן לא תוכנים ביום טוב. וחוצרים ביום טוב. השאלה היא על מה ולמה, מה כן ומה לא. אז מי שלמד ביצה פעם יודע שהתוספות בביצה בדף ג' בנתנאל מקינון שם מצטט ירושלמי, שהירושלמי אומרים שכתוב ושמרתם את המצות, ואז מופיע היתר של אוכל נפש משעת לישה ואילך. ואני אסביר את הדבר באופן פשוט, אנחנו חקרים את זה גם בעולם של מתנות עניים, מתנות כהונה. יש לנו סדרה של ראשיות. יש לנו ראשית הדגן, שזה תרומה גדולה. ואז יש לנו חלה, שהיא ראשית הריסותיכם. איך יכול להיות פעמיים ראשית? התשובה היא מאוד פשוטה. יש מעגל שמתחלף כאשר אנחנו עוברים ללישה. והמעגל הזה הוא מעגל מאוד פשוט. יש מעגל אחד, שהוא הייצור של הדגן, שהוא מהחרישה והזריעה, עד גמר המלאכה, עד הדיגון, עד בעצם ראיית פני הבית, שזה תהליך ייצור המזון, והתהליך השני שקורה במטבח, מלישה ואילך, זה תהליך הכנת המזון והעלתו על השולחן. ובעצם, וזאת הסיבה שיש כאן ראשית חדשה, יש ראשית מהדגן ויש ראשית מהעיסה. ובמידה מסוימת, זה לכאורה תורף דברי הירושלמי, ש... ראשית, מלישה ואילך, כלומר ביום טוב מותר להכין אוכל, אסור לייצר אוכל. ומי שהולך בכיוון דומה, אבל עם נופך קצת אחר ומונחים קצת אחרים, זה הרמב"ן, וזה מתבסס בעיקר על יסוד שהרמב"ן בונה אותו בפירושו לתורה. אתם יודעים שההיתר של אוכל נפש כתוב בתורה במפורש רק פעם אחת, בחג המצות בשמות י"ב. לעומת זאת, בכל החגים האחרים הוא לא נאמר בכלל. והרמב"ן על התורה אומר שהוא נרמז שם, הוא נאמר שם בצורה אחרת. בשבת התורה אומרת כל מלאכה, לא תעשה כל מלאכה. לעומת זאת, ביום טוב התורה תמיד אומרת כל מלאכת עבודה לא תעשו. אומר הרמב"ן, אנחנו צריכים להבדיל בין כל מלאכה לבין מלאכת עבודה. ביום טוב התורה רק אסרה מלאכת עבודה. מלאכות שהן לא מלאכת עבודה הן מותרות ביום טוב, אלו מלאכות אוכל נפש שנאסרות בשבת כתחת הגדר של כל מלאכה. כן, זה היסוד של הרמב"ן. ועל פי זה הרמב"ן, הבאתי את זה פה בדפים בדף האחרון בשורה 135, הרמב"ן בא ומסביר מה הקו שעובר בין מלאכת עבודה לבין מלאכה. והרמב"ן פה בונה כלל שבשפה המודרנית הוא מאוד קל לתרגום. הרמב"ן אומר כך, והוא יודעים, זה שורה 136, שלא כל המלאכות הותרו ביום טוב, אלא הכשר המאכלים לאוכלן כגון אפייה ובישול וכיוצא בהן, אבל לצוד בעלי חיים שאינם ברשות אדם, וכן לעקור דבר מגידולו כגון קצירה ותולדותיה, אלו וכיוצא במסורין, ואין בכלל מלאכת עבודה. הנה עמי כפי שמפורש בירושלמי, זה ירושלמי שהזכרתי קודם, כן? בוא נקרא את זה, מיניים שאין בוררים ולא תוכנים ולא מרקדים, רבי יוסי בשם ריש לקיש, אך אשר יאכל לאכול נפש, הוא לבדו יעשה לכם, מינו שמרתם את המצות, כלומר מלישה ואילך למעט תחינה והרקדה בכל שכן קצירה או תלישה פני חזקי או פליג אחו לבדו הרי אילו מיעוט מכאן שלא יקצור ולא יתחון ולא ירקוד ביום טוב. פירוש, אומר הרמב"ן, משמעות אין דורשים ולדברי הכל נתמעטו תחינה והרקדה שלא התירה תורה ביום טוב אלא מלאכות של יומן, מלאכות יומיות שעושים לצורך אותו יום, כגון שחיטה, זה תרום המקררים, כן, שחיטה, אפייה, מי שראה את העלות של צוהר השבת, זה שם, היה שם מאמר על כשרות העוף, שבו הרב ביגל, שכותב את המדור, תיאר את הקשיים ההלכתיים שהתעוררו בכשרות, דבר משחיטה של פעם, שיהודי היה לוקח את העוף שלו, בא לשוחט, הוא שוחט לאותו, לפס ייצור, לשחיטה מתועסת, שהבעיה העיקרית זה הקצב של השחיטה, המהירות, זאת כמעט השאלה המרכזית שמבדילה בין ההכשרים היום. באיזה קצב השוחט שוחט? כאילו המשחטות עם השם הלא כל כך טוב, הם בחלקם זה על רקע זה, שזה מהיר מדי. אני לא רוצה לפרט פה ברבים, אבל אפשר לשאול אותי אחרי זה, אוקיי? בכל אופן, שחיטה פעמי המלאכה יומית, אפייה, בישול, אבל אלו, אומר הרמב"ן, תיקון מהן ודרך בני אדם לתקן מהן ימים הרבה. אמרה התורה, יתקן כדרכו מחול ליום טוב, שלא יתקן מיום טוב לימים הרבה של חול. ואף על פי שמצינו היתר במלאכות, אלו תוכנים את הפלפלים בריחיים, נו, אז הנה. אז אומר הרמב"ן, זה פשוט מאוד, אנו מלאכה דיום נינו, יש תחינה שהיא יומית, ויש תחינה שהיא תקופתית. ופה בא הרמב"ן, ואומר דבר מאוד פשוט, פעולות יומיות מותרות, פעולות שהן מטווח ארוך, הן אסורות, כן? או נגיד בלשון מודרנית, מותר פעולות שאני עושה בבית, אם נחשוב במונחים שלנו, שהכנת אוכל מותרים, לעומת זאת, פעולות של תיעוס האוכל, הכנתו, הדברים האלה הם אסורים ביום טוב. אדם לא יכול להפעיל בית חרושת להכנת אוכל ביום טוב, להגיד, אוכל נפש, כן? היום לא. היום לא, כן, אתה איחרת, הזכרתי קודם שהסבא רבא שלי היה שוחט מדי יום טוב.
אבל בבית?
היו מביאים אליו את התרנגולת, והוא היה שוחט אותה, כן.
כן,
לא משנה אם זה בבית, זו פעולה יומית, כן?
לא, יומית אני מבין, בבית.
עכשיו זה לא קשה גם להבין, בעצם אני אומר את הרמב"ן בצורה אחרת, שנבין את הבעיה, את השאלה, איך אדם יכול לבשל מיום טוב ליום אחר, כן? השאלה היא מאוד פשוטה, כמו ההגדרה היא מאוד פשוטה. יום טוב זה גם אמור להיות יום של שבתון, הוא נקרא כך בתורה, זה יום שבתון. מצד שני, התורה, יום טוב בניגוד לשבת, התוכן שלו הוא לא תוכן של מנוחה. שבת הוא יום של מנוחה מוחלטת. הקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכה, ולכן אנחנו צריכים גם לשבות מכל מלאכה. זו השבתה מוחלטת. יום טוב הוא בעיקרו יום שמקרא קודש, התורה אסרה מלאכה, אבל פעולות יומיות שהן בעצם חלק בניהול החיים השוטף, היומיומי, התורה לא אסרה אותם ביום טוב. יש דעה בראשונים שהרמב"ן מביא אותה קודם לכן במלחמות שם בביצה, אני לא הבאתי את זה בדף, אבל הרמב"ן חולק עליה, וזאת דעה שכל מלאכה שאפשר לעשות מערב יום טוב, אסור לעשות אותה ביום טוב. דעה כזאת מופיעה באור זורו. הרמב"ן חולק על זה. הרמב"ן אומר, ברגע שמלאכה הוגדרה כמלאכת אוכל נפש, לא שואלים האם יכולת לעשות אתמול. אבל הדעה הזאת היא ודאי דעה הרבה יותר קיצונית. מה הדעה הזאת בעצם אומרת? בעצם יום טוב גם אתה לא אסור לעשות מלאכות אוכל נפש. אלא לשם הצורך התירו, אני מניח שבעלי הדעה הזאת, הם חוו יום טוב שני של גלויות בצורה חזקה, וודאי חשבו לעצמם, אין אפשרות אפילו מערב יום טוב ליום טוב שני. מי שרוצה לאכול בשר ויום טוב שני תרום מקררים, מאוד מאוד קשה. אלא כן זה בשר מאושן או משהו, זה מאוד מאוד קשה, כן? ובעצם הרעיון הוא שביום טוב מותר לנהל פעולות שוטפות, אבל כדי שהם לא יסתרו את רעיון השבתון, הפעולות האלה הן פעולות יומיות. עכשיו על רקע זה, ופה אני כבר רומז לגמרא בפסחים מ"ו, שלומדי הדף היומי פגשו אותה לא מזמן, אתה שורק אותה, כן? ראיתי, כן. זה שאסור לאפות ביום טוב ליום אחר. אסור לאפות ביום טוב. מיום טוב לחול, אסור. למה? הרי פעולת האפייה היא פעולה מותרת. זו תשובה לכאורה הפשוטה היא, שאומנם פעולת האפייה היא פעולה מותרת, אבל היא הותרה למעניין אותו, גם תפולת קצירה היא פעולת אוכל נפש, גם תחינה היא אוכל נפש, וגם היא לא הותרה, כן? או בוא נאמר את זה בצורה אחרת, כשם שעובר קו בין פעולות שונות, פעולה הזאת מותרת, הפעולה הזאת אסורה, בטרמינולוגיה של הרמב"ן, בתוך אותה פעולה, אני גם יכול להעביר קו ולומר, בוא נבדוק לשם מי אתה עושה את זה, האם אתה עושה את זה, היתר של יום טוב הוא לשם יום טוב. זה היתר, זה שם, שמחת, יום טוב, התירו, התורה התירה לעשות מלאכות של אוכל נפש. אבל אם ההגדרה, אני עכשיו מתייחס לרמב"ן, אם ההגדרה של המלאכה שהותרה היא מלאכה, מלאכה ליומה, אז זה כאילו אימננטי, זה תמון בתוך ההגדרה שאם אלה אסור לעשות אותו ליום אחר.
זה דומה לרמבן הזה דמילה, איפה מתחילים את התהליך.
מצוין, כן. זה לכאורה הבסיס הפשוט של הרישה של המשנה, שהיא קובעת קטגורית, יום טוב שחל להיות ערב שבת, לא יבשל כתחילה מיום טוב לשבת. אבל האמת היא שהקביעה הקטגורית הזאת, היא מציבה בעיה מאוד חמורה, בעיה מעשית מאוד חמורה. והבעיה היא, אז איפה יהיה לי אוכל בשבת? ואז באה המשנה, והיא אומרת שני דברים. אבל מבשל הוא ליום טוב, זה הדבר ראשון. ואם הותיר, הותיר לשבת. ופה אנחנו נגלה את זה, נעבור מיד לתוספתא בצבעים הרבה יותר בהירים. והאמירה הפשוטה שהרבה מאוד ראשונים מבדילים פה בין סיר אחד לשני סירים. ועם מה הכמויות שאתה מבשל? או בוא נאמר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. כשאני מבשל ליום טוב, השאלה היא כמה. אני צריך לספור כמה אנשים יש בבית ולפי זה כמות המנות. וברגע שאני שם סיר על האש, מה אני יכול לעשות? למלות אותו. אני יכול למלות אותו. וכאן בעצם אומרת המשנה, אבל מבשל הוא ליום טוב, אתה יכול לבשל ליום טוב, אתה לא חייב לספור את המנות בקמצנות. ואם הותיר, במשנה לפחות השפה הפשוטה שלה היא שפה של דיעבד. כלומר, נראה, בעצם אתה אמור לא לעשות פוילשטיק, אתה אמור לבשל ליום טוב. אבל אם נשאר, אתה יכול לאכול לשבת. עכשיו, אני מניח שאתם מבינים את הבעייתיות שבדבר הזה מצד עכשיו שבת. עד עכשיו דיברתי על יום טוב. יום טוב לא צריך להפוך ליום מטבח, שאתה מכין אוכל ומבשל כל היום. הוא לא אמור להיראות כמו ערב שבת. הוא לא אמור להיראות ככה. מצד שני, עכשיו יש לנו בעיה עם שבת. תסתכלו על השבת הזאת. השבת הזאת היא בבעיה מאוד חמורה. אם מה אוכלים בשבת הזאת? שעריות. אני לא רוצה לחשוב על הפרצוף של הילדים שלי אם אני אגיש לשולחן שבת שעריות. אז איפה האוף הטרי? איפה האוכל? גם אני אומר את האמת, זה מציק לי. פעם אשתי מאוד אוהבת להקפיא עוגות, בעיקר כדי לא להתפתות לאכול אותן. אז היא הקפיאה חצי עוגה, ואז היא אמרה, טוב, לראש השנה נוציא, אמרתי, בראש השנה ניתן עוגה מוקפאת, כאילו, איך זה יכול להיות? אנחנו צריכים משהו טרי, כן, משהו. הרי גם כבוד השבת זועק את הזעקה שלו. אבל לכאורה, יש פה מלכודת. לבשל לפני כן קשה. לבשל ביום טוב, למחרת, אסור. הדבר היחיד שיש לך הוא לאכול שעריות. עכשיו, לאכול שעריות הוא גם בעיה מצד כבוד שבת. עכשיו באה המשנה ומציעה עכשיו הצעה נוספת, שהשאלה היא איך לקרוא את זה. אני רוצה לשמוע את דעתכם. אני פשוט קראתי יותר מדי מאמרים, אז אני רוצה לשמוע את דעתכם, כן? ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. כשאני חוזר על שתי הצעות הקריאה שהוצאו. קריאה אחת אומרת שפה המשנה מציעה לך איזו הצעה לאפשר לך לבשל ביום טוב עבור שבת, שזה לכאורה איזה בעיה יכול לפתור. בעיית השאריות, הוא יפתור את בעיית השבת. בצד שני, מה השאלה שיצטרך לשאול את עצמנו? איך הוא פותר את הבעיה של יום טוב? איך הוא, אני אגיד את צורה הבאה, איך אני בשל טרי לשבת בלי שמה? שאני פוגע ביום טוב. איך זה עושה את זה? אבל זהו, ועושה תבשיל מערב יום טוב סומך עליו לשבת. ככה הרב בויר כבר קורה בתוך המשנה. אני אגיד לכם, הרב בויר היה קצת פלפלן, אתם יודעים. פלפלן הונגרים, ממש. מאוד שלומן של ליטאים. והוא אומר את הפלפול הבא. הוא אומר ככה, אם אדם עושה תבשיל מערב יום טוב עבור שבת, אז ממילא כשהוא מבשל ביום טוב, ברור שמה? שאיזה יום הוא מבשל?
יום טוב.
מצוין. כלומר, לול אדם לא היה עושה תבשיל מערב יום טוב לשבת, כשהוא היה שם סיר על האש ביום טוב, מה היו אומרים לשם איזה יום הוא מבשל?
שבת.
שם שבת, אני אגיד את זה עכשיו בצורה פריסקאית. יום טוב, אני חוזר לשון המשנה, יום טוב שחל אותי ערב שבת, היום הוא יום טוב, היום הוא ערב שבת. כשאדם שם סיר על האש, אני שואל את עצמי, האם אתה שם סיר של יום טוב, או אם אתה שם סיר של ערב שבת? זאת שאלה, היא לא פתורה. כל אחד יכול להציע מה שהוא רוצה. אז איך אני אעזור לסיר הזה להיות סיר של יום טוב? אם אתמול שמתי סיר של ערב שבת, אז ממילא ברור שהסיר הזה יום, אם הוא סיר של יום טוב, אז לכן מה אני אוכל לעשות? לבשל, כי ביום טוב מותר לבשל רק עבור יום טוב, אז גם מה אני אוכל לעשות? לא סיר לשבת. ככה הוא מציע לקרוא, לפי זה...
זה תבשיל, זה לא...
נכון.
זה
נכון, אבל לפי זה המשפט הזה עושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת מתפרש כדי לאפשר את מה שכתוב במשפט הקודם שמבשל הוא ליום טוב ומותיר לשבת. הדרך לאפשר לי לעשות את זה הוא אם אני אעשה, אם אני אעשה תבשיל מערב יום טוב סמלי, אני אראה לכל העולם שכבר חשבתי על שבת, אז יתאפשר לי הפטנט הקודם. ככה הרב בוי רוצה להסביר. אנשקה אומר דבר הרבה יותר מרחיק לכת. הוא אומר, היום וזה רק דיעבד מה שכתוב קודם. פשוט המשנה אומרת, תכין את האוכל, ממתי? מערב יום טוב. כלומר, סומך עליו לשבת הכוונה, היות ואסור לבשל מיום טוב לשבת, והיות ומה? זה נשאר רק שאריות מיום טוב, אז תכין את האוכל בערב יום טוב. מה שהוא לא נותן דין וחשבון, זה על השאלה הפשוטה, והיא האם זה... האם זה מעשי? לא, האם זה מעשי? מה החידוש? החידוש הוא שאסור לבשל מיום טוב לשבת, זה החידוש. החידוש הוא שאתה צריך להכין את כל האוכל של שבת לפני כן. מה שלא ברור מדבריו, הוא לא מתייחס לזה. כנראה ששאלות כאלה לא כך עולות על סדר יומו. האם זה מעשי? כלומר, חייב להיות בעיניי שהמשנה הזאת מציעה משהו מעשי. היא מתמודדת עם קונפליקט ערכי כשהיא באה לפתור בעיה מעשית. ולבוא ולהציע שהמשנה אמרה, כן, תכין את כל האוכל ביום חמישי השנה, ראש השונה, תכין את כל האוכל ביום רביעי, כן? ותאכל עליו, תאכל אותו בשבת, להגיד את זה בתקופת המשנה, לי זה נראה מופרך לחלוטין. לדמרי. כי אני חוזר לדומדי הדף היומי, המצות בפסח. הם עפו אותם מדי יום בפסח, ביום טוב עצמו. אין אצלו המושג, אין מקפיא פתאום. לכן אני מתקשה קצת לקבל את הדברים של אנשקה, שהמשנה הזאת פשוט אומרת, אין דרך להתיר, אם הוא תיר או תיר, אבל לכתחילה תכין הכל. זה גם נראה לי מאוד קשה, הפירוש שלו, בתוך לשון המשנה שאומרת ועושה תבשיל. בסך הכל מוצע, משהו שהוא כנראה
סמלי.
אומנם, נחלקו בית שמאי ובית הלל, והוא דן בזה במאמר שלו, על מה להסב את זה, כמה צריך להכין, שני תבשילין או תבשיל אחד. עכשיו, לפני שנסביר את עצם המשפט, בוא נזכיר לעצמנו שהביטוי שני תבשילין מול תבשיל אחד מוכר לנו מאוד מקומות בהלכה, וכדי להבין את הקוד של המונחים האלה אנחנו צריכים לצרף אותם לדיון. כן, זה מוכר לנו מליל הסדר, שצריך להביא לשולחן הסדר שני תבשילים. זה מוכר לנו מסעודה מפסקת של תשעה באב, שלא מזמן אכלנו אותה. שם הדין הוא שאסור לאכול שני תבשילים. בגדול, ונראה את זה בעזרת השם בעוד שבועיים, שמעת הגמרא בט"ז, בגדול סעודת חול היא מורכבת מתבשיל אחד, מאפה עם תבשיל שאתה אוכל את הלחם בתבשיל הזה, ושני תבשילים הוא קוד של סעודה חשובה, סעודה חגיגית. אני כבר אגיד לכם, בפשוטה של המשנה בפסחים, כשמביאים שני תבשילים, הכוונה היא שמביאים את המנה העיקרית, מביאים את הארוחה. זאת הכוונה. זאת הכוונה, שני תבשילים. למה בערב תשעה באב אסור לאדם לאכול שני תבשילין? אז זה רעיון שעלה המון בשיעורים לפני שנתיים, אבל נחזור עליו בקצרה. האוכל הוא הברומטר, הוא המבע של המצב רוח שלנו, של המצב שאנחנו נמצאים בו מבחינה נפשית, של המצב רוח, של הזמן, של איך שאנחנו חווים את הזמן. ובערב תשעה באב, כשאדם הוא יושב בסעודה מפסקת, זה לא הזמן ליהנות מאוכל. כן? זה הזמן לאכול מאכל בסיסי, אני אומר את זה בשפה הפשוטה, זה הזמן למלא צרכיך הביולוגיים ולא ליהנות מאוכל. זה לא הזמן להתענג, כן? זה לא המקום והזמן, לכן גם בסעודה מפסקת אין בשר ואין יין, כי הבשר והיין מסמלים את התאווה ואת ההנאה מאוכל. אנחנו אוכלים כדי למלא צורך ביולוגי וגם כצורך פונקציה אסתטית של ההנאה. אז יש זמנים כאלה ויש זמנים כאלה, בלשון פשוטה. כשבית שמאי אומרים שני תבשילים, הם בעצם אומרים צריך שמה שנאמר במשפט הקודם, שזה יהיה סעודת שבת לכאורה מלאה. אתה צריך להכין משהו שנראה כמו סעודה של שבת. בית הלל לעומת זאת, שאומרים תבשיל אחד, במה הם מסתפקים? בחלק מהארוחה, או במשהו סמלי יותר, נכון. וכאן, ודאי בבית הלל, עם השפה יותר סמלית, קשה להניח שבית הלל, מה התכוונו? שתעשה תבשיל אחד, כדי שזה מה שתוכל בשבת. יכול להיות שזה גוף המחלוקת בית שמאי ובית הלל, ומה שאינשקי מאוד מתלבט שם במאמר, הוא לא מאוד מתלבט, הוא גם מי שמכיר את הכתיבה שלו, הוא מכריע, כן? הוא שואל, האם המשפט הזה הוא כבר על התבשיל הסמלי, שכדי לאפשר לבשל ביום טוב, אם המשפט הזה הוא, כפי שהוא מציע לקרוא את המשפט הקודם, שתכין את ארוחת שבת בערב יום טוב, אז הוא חושב שזה בא לומר, זה הארוחה שאתה מכין. קשה אם כך לצרף את הדברים יחד, כלומר, זה קשה לי להניח שבית הלל מתכוונים, תכין תבשיל אחד לשבת ותאכל אותו. אני אומר את זה בצורה יותר מעודנת. זה די ברור שישארו שעיריות, ומה אומרים לך? אולי צריך להגיד משהו ביניים, אלא רב בוער לבינו. מצד אחד אומרים לך, תבשל ליום טוב, ומה? וישאר. יחד עם מה? יחד עם מה? שהתחלת להכין קודם. או אני אגיד את זה בצורה אחרת. אתה, יהיה לך אוכל ליום טוב, לשבת, סליחה, כי את רובו תבשל ביום טוב. אם נשאלת עצמי, מתי היה לך ערב שבס, אז מה התשובה?
ערב
חד. כן. וכאן אני רוצה להביא לכם פירוש מחודד של אבני נזר, שגם אנשקי וגם הרב בוער דחו אותו, אבל לדעתי דווקא יש לו כמה יסודות מאוד חזקים בדברים שלמדנו ברמת אשכול לפני שנתיים. אתה היית, נכון? היית לפני שנתיים? אוקיי. אבני נזר, וזה בשורה 150, בעמוד 4. אבני נזר מאוד מאוד מוטרד מהשפה והמבנה של המשנה הזאת. הוא לא קורא אותה או בצורה שתיארתי קודם, אבל הוא קולט שקשה לקרוא אותה כי מדברת על רובי תבשילים. הוא קולט את זה, בואו אני אקריא לכם את השפה שלו. שואל אבני נזר ואומר ככה, אינו מובן. סליחה, הוא אומר ככה. הוא שואל את זה בעיקר על הגמרא, אבל הוא לא כך מבין. אתה אומר שאסור ואז אתה אומר שעושים תבשיל. משהו פה לא מובן, אז זה לא אסור. אם אפשר לשים תבשיל, זה לא אסור. מה תגיד? תבשל על ידי הנחת תבשיל. מה זה להגיד אסור? הוא קולט שמשהו פה... אני חוזר על מה שאמרתי קודם, השפה הפשוטה של המשנה שאסור. עירוב תבשילים, מה השפה הפשוטה שלו? שמותר, כן. אז זה אומר אבני נזר, תשמעו. על כן נראה, זה מה שהדגשתי בשורה 159. על כן נראה, דכי אמרינן, דאחר שבישל מקצת או שהניח עירוב תבשילין, חשיב תבשיל, אחר כך גמר, אני מילי בבישול לשבת ושבת בר הכנה. על כן, הכנה לשבת מילתרו. אני ברשותכם מדלג לפסקה הבאה מודגשת, שורה 174, והוא אומר כך, כיוון דמצווה להכין לשבת זמנו בערב שבת, כי דכתיב היה ביום השישי והכינו. ובגמרה שבת אמר רב חסדא, לעולם ישכים אדם להוצאת שבת, דכתיב היה ביום השישי. והכינו, לא היה שייך לתקן להניח מערב יום טוב עירוב תבשילין כדי שיברור לשבת, כיוון דמערב יום טוב עוד לא חל החיוב להכין לשבת, על כן התקינו על ערב שבת שלא יבשל ולא עירוב תבשילין מערב יום טוב. וכיוון שאי אפשר בערב שבת, אלא כן התחיל מערב יום טוב וכן מערב יום טוב זמנו. אני רוצה קצת להסביר את מה שהוא אומר. לפני שנתיים עמדנו על היסוד שהכנת האוכל לשבת הוא מושג הלכתי. זה לא, בשבת אסור לבשל, טוב, אז אתה רוצה להישאר לך אוכל תכין. אלא זה חלוט שמק שאומרים בברית, זה מושג הלכתי. ואחד מהראיות שאז הבאתי בשיעורים, זה מה שאבני נזר כותב בו. שהגמרא אומרת, בשבת, אמר רב חסדא, לעולם ישכים אדם להוצאת שבת. הוא מביא את הדין של זריזים מקדימים למצוות. ולכאורה הדין הזה שייך רק במה? אם יש מצווה, כלומר אני לא ניקח מילה. זמנה של המצווה הוא ביום השמיני, אני יכול לבצע אותו מזריחת החמה, מהנץ החמה עד שקיעת החמה. אומרים לי, אתה זריז, תקיים בתחילת הזמן. כן? וזריזים מקדימים למצוות. לבוא ולהכיל על הכנות השבת את הדין הזה, הוא אומר שיש פה דין. כלומר, אני אומר את זה בצורה הבאה, שבפרשת המן נאמר שכל יום מה עושים? מקבלים מן, מבשלים ואוכלים. וביום שישי, כשאתה מקבל לחם משנה, מה אתה עושה? אתה מכין גם למחרת, או נאמר את זה בצורה הבאה, שנאסר לבשל בשבת, וזה נאמר שיש חלוצ'ה של בישול בערב שבת. או נאמר את זה בצורה הבאה, כשאדם מבשל בערב שבת, בעצם מה הוא עושה? הוא זה קיום בשמירת השבת. תסבירו לי אתם למה. זה לא שהוא חייב, אבל אני אומר את זה בצורה הבאה. כדי לא לעבוד בשבת, צריך לעבוד בערב שבת. או, כן, בצורה מאוד פשוטה, אם היה נאסר לבשל בשבת, ולא היית מכין לפני כן, אז טוב, אז לא היית אוכל, אבל השבת לא הייתה שבת. כלומר, כדי שהשבת תהיה שבת, אני אומר את זה בצורה יותר חדה, זה צריך להענק את השבת. צריך בשבת, מה לעשות? לאכול, תענוגים, ושני תבשילים, וארוחת תורה, מצד שני אסור לבשל בשבת, מה אתה חייב לעשות? לפני כן, זה חלוצ'ה, דיברנו באותה שנה, גם על נר שבת, זה אותו דבר, נר שבת, ביסודו של דבר, אין סיבה להדליק אותו ביום שישי, אתה צריך להדליק אותו בשבת, אבל זה קיום בשבת, אם אתה מדליק אותו לפני שבת, כי בשבת, כי למה אתה מדליק אותו ביום שישי? אי אפשר להדליק אותו בשבת. והדין הזה דיברנו אז שבזמננו זה קצת השתנה, אבל יש לו ביטוי במשנה ברורה. המשנה ברורה דן, אסור לעשות פעולות של חולין לפני התפילה. המשנה ברורה דן, האם מותר לאדם לעשות קניות לשבת ביום שישי לפני התפילה, כי זה פעולת מצווה. ואז בשיעור מתגלגל דיון שביד התורים בסופר, היום אנשים או רק אלה ש... אתה עושה קניות באיזה יום אתה עושה קניות לשבת? 50. אוקיי.
למה זה מתחיל רק בשבת? למה זה מתחיל רק?
ביום שישי.
לא רק ביום שישי.
אז אני חוזר לדברים שנאמרו קודם. בחברה, בלי אמצעי קירור. בחברה שהבישול, אני חוזר לרמב"ן, שהבישול הוא יומי. מה אתה מכין שבת יום רביעי? היום מכינים שבת, שיש בר מצווה, יש לנו שכינה, היה לה בר מצווה, בשלה ל-50 אנשים, חודשיים לפני כן. הקפיאה את זה, את זה, יום אחד היא מוציאה מייל, היא לא זוכרת איפה החמישה קילו בשר. אבל בזמן חז"ל אין דבר כזה. בית שמאי
יום ראשון קניות.
אז הגמרא, בהמשך תביא את זה.
שאין בכלל ארז קונים בהמה.
מצוין, וזה גוף המחלוקת, אתה צודק. אבל בגדול, חז"ל חיים בעולם יומי. ככה הם חיים. אתה מקבל את האוכל, מכין אותו. בוא נבין שהשבת סודק את החשיבה היומית. תבינו את זה. השבת סודקת את ההתנהלות הרגילה של החיים, לא רק כי לא עובדים. הם לא רגילים, מה זה, כל האגדות, הסיפור היפה שכולם מכירים על רבי עם אנטונינוס, מה זה אוכל לא טרי? ואני אומר את זה לחליל, שלא יש שמה פגיעה, אבל פעם הייתה נוזרת בבית שמש, אין אצלה אוכל לא טרי. כלומר, היא הייתה מאחת מהעדות שהפקיבו את בית שמש, גומרים לאכול, כמו בצבא, זורקים את הכל לפח. בעלה לא יאכל אוף שבושל אתמול. פתאום יש לו שבת. ושבת זה מה שהוא אוכל, כן? השבת, זה כל הפרשייה, והיה ביום השישי, והכינות אשר יביאו. היא הורגת, אבל החשיבה היא, ואז יש בעצם חלוצ'ם, שנקרא יום שישי, שאצלנו, אני חוזר, זה נשבר מאיזה סיבה, וקברים, ואתה קונה ביום רביעי את כל האוכל, והוא יחזיק לך מעמד במקרר, ואתה מבשל פה ומכין פה, אבל בחשיבה שלהם, אני חוזר לנקודה הזו, וזה מה שאבדינזר אומר, יום שישי הוא מושג הלכתי, והוא לא קיים לפני כן. עכשיו, אבני נזר פה טוען טענה מאוד מאוד מעניינת, שאי אפשר להכין ליום חול. כן, בבקשה.
אם יש עניין של הכנה וזה שם הלכתי, אז האופן מיון טוב לחול, הרי אין הכנה לחול, לא?
מצוין. אבני נזר אומר, אין דבר כזה להכין לחול. הוא אומר, אין דבר כזה.
אז מדוע לא כן?
לא, אין דבר כזה שמה שאתה מכין יומיים לפני כן,
זה הכנה לחול.
אני מבין את השאלה שלך, בואו מיד ניגע בזה. אני אקרא, אני חוזר ללשון שלו קודם, כן?
ראית ביונטם מוכי לא יקר.
כן, אני מבין את השאלה שלך. אבל בוא, אני רוצה, אבי נזר אומר למשל, בוא נסביר קודם מה זה עירובי תבשילין, ואז אני אגע בשאלה שלך. אבי נזר אומר, היות ויום שישי הוא חלות שם, היות וחשיבה יומית, היום היחיד להכין לשבת, מה הוא?
יום שישי.
יום שישי. אם מישהו מבשל ביום חמישי, הוא לא נקרא בחשיבה החזלית, מכין לשבת. לא נקרא. לא נקרא. אתה יודעים מה עושים ביום חמישי? משהו לא אוכל. מה עושים ביום חמישי? תספורת וכיבוס. מישהו פה זוכר משהו משנה שעברה, או מהקיץ. בשנה שעברה דיברנו על שיטת הרמב״ם, לפי גרסה אחת, שאפשר להבדיל עד יום רביעי. שאלנו למה. בהנחה שהרמב״ם לא מתפרש, הכוונה עד יום שלישי, אלא ממש יום רביעי, ואז הצעתי כי ההכנות לשבת מתי מתחילות? ביום חמישי. אבל מה עם ההכנות לשבת? יום חמישי תספורת וכיבוס, אבל אוכל הוא רק ביום שישי.
יום
השופה
יהיה ביום חמישי. לא הכינו כלום. אני דיברתי על המשנה ברורה עם הקניות, אבל תחזור פה להגמרא שם בעיקר, הגמרא שם שהיא מדברת על זריזים מקדימים, זה לא הכין, זה לבשל, זה וכו'. ביום חמישי אין אצלה מושג של הכנת אוכל. לכן אומר אבני נזר, אם נחזור לרגע עכשיו לפלונטר של מה עושים ביום טוב שחל בערב שבת, מצד אחד ביום טוב אסור מה לעשות? לבשל לשבת. מצד שני, אז חייבים להכין, אבל מצד שני, חייבים לבשל בערב שבת. אז מה תגיד לי, שמה אני רוצה לעשות? להכין בערב יום טוב? אי אפשר, למה אי אפשר? ביום חמישי. מה בעצם אני צריך לעשות? תבין שהכל חוזר לרשי שלך, אתה כבר מבין. מה אני צריך לעשות? להפוך את ערב יום טוב, את יום חמישי, גם לערב שבת. זה מה שאני צריך לעשות. אם אני אצליח להפוך את ערב יום טוב גם לערב שבת, אז הכל, איך אני הופך את ערב יום טוב לערב שבת? על ידי זה שאני מתחיל להכין תבשיל לשבת. החידוש של עושה תבשיל הוא שיות ומחר אסור מה לעשות. אני קורא לכם את זה במילים עוד פעם, תראו מה הוא כותב, זה ב-159, לכי אמרינן דחר שבישל מקצת או שהניח עירובי תבשילין, חשיב תבשיל אחר כך גמר. סליחה, לא זה, השני. אפשר לומר, כיוון די מצווה להכין לשבת, זמנו בערב שבת, כי דכתיב היה ביום השישי והכינו. לא היה שייך לתקן, להניח מערב יום טוב עירוב תבשילין, כדי שיברור לשבת, כיוון די מערב יום טוב עוד לא חל החיוב להכין לשבת. על כן התקינו של ערב, על ערב שבת שלא יבשל ולא עירוב תבשילין מערב יום טוב. כלומר, יוד וגזרו עליך שביום טוב לא תוכל לבשל לשבת. גזרו את זה עליך. אז בזה מה הם בעצם החליטו? אז מתי ערב שבת? יום חמישי. בדיוק. תבינו רק מה ההבדל בין זה לבין הרב ברויר והרב אנשקן. אבני נזר אומר, הם קודם גזרו שאסור לבשל מיום טוב לשבת, ובזה מה הם אפשרו עכשיו? לערב יום טוב להיות
ערב שבת.
להיות ערב שבת, כדי שתוכל עכשיו, מה לעשות? להמשיך. בדיוק, אחר זה לא היה עכשיו המשך. לו לא היו גוזרים שלא מבשלים מיום טוב לשבת, אז מה שהיית עושה ביום חמישי לא נוגע לשבת. אם לא נוגע לשבת, הבישול מתחיל ביום טוב. הוא מתחיל ביום טוב. אז הם היו צריכים לאפשר, על ידי הגזרה, להפוך את ערב יום טוב לערב שבת. לעומת זאת, מה שהם מציעים הוא אחר, פשוט אסור לבשל מיום טוב לשבת, ולכן אתה שואל בכלל, אז מה אני אעשה? אז אומרים לך, מה תעשה? תעשה תבשיל מערב יום טוב. ושמה, תעשה תבשיל, אני חוזר, רבנשקי אומר, תעשה תבשיל כדי שמה, שתוכל אותו בשבת, ורב רויר אומר, כדי שעכשיו מה תוכל לעשות ביום טוב? להפוך את כל הבישול ביום טוב לבישולי יום טוב, ואז יהיה לך שעיריות. בעצם המחלוקת. הצד השני, אף אחד מהם לא מדבר על עירובי תבשילין, אתם שמים לב. שניהם לא מדברים על המושג הזה שנקרא לעירובי תבשילין. זה לא המושג, שלושת ההסברים. אבל זה הדברים של אבני נזר. על רקע זה, רק רב שמחה, אתה שאלת שם קודם על מים חול, אז אומר, אולי נגיע לדברי רבשי ואז אני אשאל את זה. אבל הוא טוען שבחול אין מושג של הכנה מיום לפני כן, אין פשוט מושג כזה. ואתה צודק, נגיע לגמר, צריכים לדבר על זה. בכל מקרה, אני מציע שנתקדם במשנה, שכן בהמשך המשנה ברור שיש מושג כזה של דרך הלכתית לאפשר לך לבשל מ...
יום טוב.
יום טוב לשבת, כן? כן, המשנה ממשיכה, החלו שעבד לא יבשל עליו כתחילה. שיער ממנו כלשהו סומך עליו בשבת. עכשיו שימו לב, יש פה תקבולת לשונית בין הסיפה של המשנה לבין הרישה. ברישה כתוב יום טוב שחל עוד ערב שבת, לא יבשל כתחילה. מה כתוב כאן? החלו שעבד לא יבשל כתחילה. כתוב בשורה 5, עושה תבשים ערב יום טוב וסומך עליו לשבת. מה כתוב כאן? שיער ממנו כלשהו סומך עליו לשבת. שיער כנגד חוטים. אז אפשר לראות פה תקבולת ברורה, עם הבדל אחד קטן, שאולי הוא הבדל מאוד משמעותי, תוספת המילה עליו, שכתוב בספר של המשנה, החלו או שעבד לא יבשל עליו כתחילה, מה משמע? מה תפקיד התבשיל? לבשל? לבשל עליו. נכון? שיער ממנו סומך עליו. היות וזה המשך של השורה הקודמת, ברור שמה הכוונה סומך עליו בפעם השנייה? סומך עליו לבשל. נכון. כלומר, בסיפה של המשנה ברור שתפקיד התבשיל הוא לבשל עליו. לכאורה, מה הכוונה לבשל עליו? ביום טוב. אבל כשחוזרים לרישה, ברישה רק כתוב לא יבשל כתחילה. סומך עליו לשבת. עכשיו כאן כבר הרב ברויר הציע, בסוף המאמר באיזה אפשר, זה הופך להיות כל המאמר של הנשק, כן? שאולי יש פער בין הרישה והסיפה, או בלשון אחרת, אולי במשנה הזאת יש שתי תפיסות. אולי שני רבדים, אולי קדום יותר ומאוחר יותר, אולי לו רובד אחד, הרישה שאומר אסור לבשל מיום טוב לשבת, יש לך רק שעיריות או להכין את האוכל מערב שבת. כן, לשיטת הרב רויר, אני חוזר לרישה, גם אם אתה תכין את התבשיל, בסופו של דבר הוא יתיר לך לאכול שעיריות. זה מה שהוא אומר, כן? לעומת זאת, בסיפה הוא אומר, אולי באמת יש שפה אחרת. השפה הזאת היא לא שפה שאומרת שעיריות, תאכל בשבת השעיריות של הבישול של יום שישי, אלא מה השפה הזאת אומרת? תתחיל, אתה תבשל עליו. זה מה שהשפה הזאת אומרת. כאמור, אינשקי לקח את ההצעה הזאת ממש בסוף המאמר של רב רויר, והפך אותו לכל המאמר שלו, שיש פער בין הרישה והסיפה. זה יכול להיות. מה שברור הוא שהשפה הזאת לבשל עליו, ודאי נמצאת במקורות תנאים אחרים, שכשמשווים אותם לרישה של המשנה, אנחנו ודאי שומעים מנגינה ברורה לחלוטין אחרת, כן? וזה לוקח אותנו, אני רוצה ללכת רגע למדרש ההלכה, ואז לראות את החטיבה בתוספתא, כן? המדרש ההלכה למד את הדין של עירובי תבשילין, עוד פעם, תיזהר מהביטוי, את הדין של איך מבשלים ביום טוב שחל בערב שבת, מפרשת המן. באמת, התפרטתי לכם את רוב התשתית להבין את המדרש, מיטב הבנתי. כן, נופיע גם המחיל, וזה בעמוד השני, שורה 45. יש שם בראש העמוד המחילתא, וגם את המחילתא דרשב"י, והדברים גם מובאים בסוגיית הבבלי בט"ו עמוד ב'. שם המדרש דורש את הפסוק, שבני ישראל מוצאים את הלחם משנה, את המן הכפול, באים למשה רבנו, משה רבנו אומר להם, את אשר תופו אפו ואת אשר תבשלו, תבשלו, והמדרש מנסה להבין מה פשר האמירה הזאת. כן? ויש פה כמה הסברים. כן, הסבר אחד, רבי יהושע אומר שהמן היה חומר גלם, אני אגיד, כמו טופו. אין לו טעם משל עצמו, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. כן? אז אתה יכול מה לעשות? לאפות, אתה יכול לבשל. רבי אלעזר המודעי אומר, רוצה לאכול דבר אפוי, הטועם בו כל האפויים שבעולם, רוצה לאכול דבר מבושל. כלומר, הוא היה יכול לספוג הרבה טעמים. אם זה נשמע לכם נורא כיף, אני רק אגיד שהגמרא ביומא מדברת על הקושי לאכול אוכל כזה. אוכל בלי זהות, כלומר, בסופו של דבר, יש סיבה למה למה נמאס להם לאכול את זה? למה זה הכוח קשה להם? כולם מדמיינים, לו הם היו שם, הם בטח היו לא חוטים בכל החטאים שלהם, אבל זה, יש בו אוכל, הגיוון, סליחה?
לא כתוב שהיה טעם?
היה, תורה אמרה, שצפיך יש בדבש, כן, אבל בכל זאת, יש סיבה למה הם השתעממו, הנרי.
זה משהו אחר,
לא שלא יצא. בסדר, אני מפנה לגמרא ביומא, בתחילת פרק שמיני, מי שרוצה לראות על המן, הלחם של המלאכים. אבל ואז אומרת המחילתא, רב לזר אומר על אפוי אפוב על מבושל בשלו. כיצד? יום טוב שחל להיות ערב שבת, מיני שאין רשאים לא לאפות ולא לבשל, אלא אם כן ערבו, וכאן מופיע הביטוי ערבו. תלמוד לומר את אשר תופו אפו, אפו על אפוי ובשלו על מבושל. כן, כאן לשון הדרשה, והדברים מופיעים, סליחה, גם כן במחילתא דרשב"י, יכולים לראות בשורה 57, אותו לשון, אלא אם כן ערבו, תלמוד לומר את אשר תופו על האפוי, אפו ועל מבושל בשלו. כן, וכאן התיאור הוא ודאי תיאור של תבשיל, שמתחילים לבשל אותו בערב יום טוב, וממשיכים ביום טוב עצמו. זו השפה. השפה הזאת שפה שמאוד מאוד מזכירה את לשון הסיפה של המשנה. אני חוזר. החלו או שעבד לא יבשל עליו כתחילה, לבשל עליו. לשון הדרשה שם היא לבשל על המבושל, לאפות על האפוי. אני
חוזר לשון
דיעבד
במשנה.
זה נכון, ופה זה יותר לכתחילה. כן, זה יכול להיות. כלומר, בוא נאמר ככה, השאלה שהצבתי קודם, האם חז"ל, לדעתי אין פה שאלה, האם הם מודעים לבעיה המעשית ולקושי המהותי מבחינת תכני הימים האלו, איך פותרים את זה? אני משוכנע שזה הבסיס שלא צריך לשים את הסוגיה. הם מבינים את הקושי שחייבים לבשל ביום טוב לשבת, מבינים את זה. מצד שני, לא יכול להיות ש... יום טוב יהפוך להיות יום שישי רגיל. פשוט לא יכול להיות. חייב להיות שמשהו פה יהיה שונה, כן? אבל אני לא מעלה על דעתי שהם לא חושבו על אפשרות שיבשלו ביום טוב. זה פשיטה. זה מתחייב. זה לא יכול להיות אחרת, כן? פה אתה אומר, השפה היא לכתחילה. שמה באה השפה ואומרת? צריך אבל להבין איך זה עובד. אבל ברור שפה השפה היא שפה שהיא מדברת בצורה בהירה. והיא גם משתמשת, אבל היא לא אומרת הביטוי עירובי תבשילים, היא מדברת על המונח לערב, כן? בפועל הערב, הייתי אומר, אין פה מונח, יש פה פועל. וצריך לנסות להבין איך זה עובד. בואו נציין שהתמונה קצת דומה גם עולה בתוספתא. בחזרה לעמוד הראשון, משורה 10, יש לנו פה חטיבה שבה התוספתא מתחילה, אני כרגע אתעלם מזה, אבל נדבר על זה בהמשך. יום טוב שחל להיות ערב שבת, אין מערבין לא בחצירות ולא בתחומים, דברי רבי. וככה אומרים מערבים בחצירות או לא בתחומים. אז הברייתא, התוספתא פותחת את הפרק בשאלה, האם אפשר לעשות ביום טוב את ההכנות המקובלות לשבת. אני אזכיר שזה נמצא במשנה בשבת, בסוף פרק שני, גם למדנו אותה לפני שנתיים, שם המשנה מתארת את הלחץ של יום שישי אחרי צהריים, ומה אדם, מה השאלה של הסרתם, הרבתם, הדליקו את הנר. כלומר, זו פעולה פשוטה בעולם של חז"ל, שאדם לפני שבת הוא מערב. מה הוא מערב? אז ברור שמה שמדובר על עירובי תחומין או עירובי חצרות. אלו הדברים שהם חושבים. בצורה בהירה, אני אומר, יותר פשוט ברירת המחדל שזה עירובי חצרות ולא עירובי תחומין. מהסיבה הפשוטה שעירובי חצרות, כל אחד היה צריך לעשות לחצר שלו. עירובי תחומין זה רק מי שהחליט בשבת ללכת לטייל, כן? אבל עירובי חצרות זה פעולה קבועה שהם היו צריכים לבצע אותה. וכאן עוד פעם, יום טוב שחל להיות ערב שבת, מה השאלה? האם אז זה יום טוב או האם זה ערב שבת? זאת השאלה על העירובים. המחלוקת כאן היא האם אסור לערב לא עירובי חצרות ולא עירובי תחומין, או האם מותר לערב עירובי חצרות. אני מזכיר, ביום טוב אין צורך בעירובי חצרות, מאיזה סיבה? כי מותר לטלטל, אבל זה שיטת חכמים. למה ביום טוב לא מערבים עירובי תחומים? כי ביום טוב גם יש איסור של תחום. אז לא עושים ביום טוב לשבת, מה שעשו ביום טוב עצמו. אבל עירובי חצרות, למה חכמים מאפשרים? כי מותר לטלטל ביום טוב, אז יום טוב נחשב לגבי שבת כסוג של ערב שבת, בדיוק. ואז היא ממשיכה, וזו ההופעה היחידה בתוספתא של השורש לערב, בזיקה ליום טוב שחל בערב שבת עם האוכל, מערבים בפת לשבת ובתבשיל ליום טוב. הפרשנות של פשור ליברמני, שבפת לשבת הכוונה עבור עירובי חצרות, אבל בתבשיל עבור עירובי תבשילים. ופה עוד פעם אני חוזר, זה לא כמונח אלא כפועל, אבל זה נמצא פה, זה נמצא פה, אוקיי? ואז התוספתא ממשיכה, תבשיל שאמרו אפילו צלי, אפילו שלוק, אפילו קוליה, שנתן עליו חמין, ערב יום טוב, כלומר, פה זה די ברור שמדובר במשהו מאוד סמלי, כלומר, העיקר שהוא יוגדר הלכתית כתבשיל, כן? גם אם הוא צלי, גם אם הוא שלוק, גם אם הוא קוליה, שפשוט שפכו עליו קצת מים חמים, והוא נחשב שהוא עבר תהליך, אני מזכיר, המשנה בשבת, בתקוף ממהי, מדברת על האיסור לשפוך מים חמים על קוליאס ההספנים בשבת, כן? והיות והוא מוגדר כבישול בשבת, וכתוב שזה גמר מלאכתו, יש דעות שזה מכה בפטיש, הוא קובל לחשוב שזה איסור בישול, אז זה כבר מספיק, אבל זה, השפה הסמלית ודאי קיימת פה, גם הביטוי לערב נמצא פה, זה המקום שהוא נמצא, בניגוד למשנה, ובהלכה הבאה יש שפה ברורה שהיא שפת המחילתות. העושה תבשיל מערב יום טוב, אופה ומבשל עליו בשבת. עכשיו אני לא נכנס ברשותכם לפרט ההלכתי, האם אפשר לבשל, לאפות על סמך תבשיל. האם צריך גם האפה וגם תבשיל, שזה למעשה מה שאנחנו עושים. זו מחלוקת אדירה בין הראשונים לפעם הבאה, בסדר? אבל השפה של התוספתא, היא דומה מאוד לשפה של המחילתא. אני הייתי אומר שוודאי שיש בתוך עולמם של התנאים כמה וכמה מנגינות סביב המוסד הזה של איך מבשלים יום טוב לשבת. כלומר, בתוספתא או במחילתא מדברים גם על לערב וגם מדברים על... אני חוזר, הביטוי המונח לא מופיע רובי תבשילים, וגם על לבשל על, לאפות על, במשנה זה נמצא בסיפה, ברישה, ספק אם זה נמצא, כן? זה שפה שונה,
אולי,
כן?
אולי אפשר, זה פשוט, כל מה שאני מכין, אפשר להגיד את זה, זה לא תבשילים, אני לא צריך קרקל מיוחד, אבל כל, ואני מכין משהו, מילה, אפילו הולך לבית כנסת, אני בדרך ממך, עוד לא עשיתי מה שבישלתי, זה... למה זה יותר פשוט לחשוב ככה? למה צריך משהו?
אז בואו ננסה לפענח את הרעיון הזה. אני רק ברשותכם, אני מציין גם רגע להלכה ג' רשאים בני חצר לעשות תבשיל, לאפות ולבשל עליו בשבת. זה חוזר על עצמו, כמו זה ברור שהשפה הפשוטה של התוספתא היא שפת שאתה מבשל עליו, אתה אופה עליו, או בלשון המחילתא, אתה מבשל על המבושל, אתה אופה על האפוי. מה שאנחנו צריכים לעשות להבין זה איך הדבר הזה עובד, וכאן רק אני אזכיר שהפסקי ריד, והדברים האלה מובאים גם ברמה בשולחן ערוך, אז זה פשוט מצטט ממנו, כי זה יותר קל בפרויקט השו"ת להביא אותו, שם מופיע ברמה, אני מקריא לכם, הוא כותב, עניין העירוב הוא שיבשל ויופה מיום טוב לשבת עם מה שבישל ואפה כבר מערב יום טוב לשם שבת. או בלשון אחרת, למה זה נקרא עירוב? מה הכוונה לערב? לערב, מה הכוונה? לערב את הבישול של ערב יום טוב עם הבישול של יום טוב. כן? זה ההסבר שהם נותנים. אני חושב שההסבר של המנגנון הזה הוא מנגנון מאוד פשוט, על בסיס הדילמה שהצבנו קודם. אם אדם ביום טוב שהוא ערב שבת, מוציא סיר ומתחיל להכין אוכל לשבת, זה לא נראה יום טוב, זה נראה ערב שבת, זה נראה מכחיש את מה? את כל היום טוב שבו. עכשיו, תראו, להמשיך לבשל משהו שהתחלתי מאתמול בגדרי מלאכות, ברור ש... בלכות שבת זה לא יעזור לאף אחד, נכון? ברור שאתה מה?
עובר.
אבל פה עולה דבר מאוד פשוט. אני חוזר לאבנינזר. אני חושב שהוא מאוד יפה מסביר את זה. בזה שהתחלתי לבשל אתמול, והיום רק אני ממשיך, מה בעצם הפגנתי? שיום ההכנות שלי לעמיתו של דבר לשבת, מתי הוא? הוא היה בערב יום טוב, רק מה? הוא התחיל, ואני ממשיך אותו, אבל בזה שאני ממשיך אותו, וזה, אני שומר על זהות היום הזה כיום טוב, ואני הפגנתי כבר שמבחינתי ערב יום טוב היה אתמול, אז למה אני לא עשיתי אתמול הכל? הסיבה הפשוטה היא שמה? זה אי אפשר. כלומר, הרעיון הזה שאני לוקח, הייתי אומר את הצורה הבאה, אני לוקח סיר של אתמול, והסיר הזה, מה אני עושה? אני ממשיך אותו היום, הוא זה שמאפשר לי לפתור את הפלונטר. אני אומר, יום טוב הוא לא ערב שבת. ערב שבת בעצם היה שנה בערב יום טוב. ערב שבת היה אתמול. רק מאי, אני חייב היום, אבל אני ממשיך אותו, כי היום מבחינתי הוא לא ערב שבת. האסיר התחיל, האסיר הזה הוא אסיר של אתמול, שאני משלים את מישהו לו. זה דומני האופן שבו מופיע כאן הרעיון של העירוב. העירוב הכוונה לערב את הבישולים של אתמול עם היום, כדי שאני אוכל מצד אחד לבשל עבור שבת ויום טוב, מצד שני אני לא אגדיר את יום טוב כערב שבת. אז זה לכאורה מה שעולה בספרות התנאים, כשאנחנו עוברים למוראים, כשהם באים להסביר, אז כאן יש לנו על אתר סוגיה קצרה שעוסקת בזה בדף תזיין, שצריך ללמוד אותה יחד עם גמרא בפסחים, בדף מבאב עמוד ב', שאני מדע לא מזמן בדף היומי. מה זה לא מזמן? זה עבר יותר משבוע. הקצב שם הוא קצת מהיר, כן? ואני גם אמר משהו על הסדר זמנים הכרונולוגי של הדוברים. הסוגיה אצלנו פותחת בדברים של שמואל, ובעקבותיה מביאה מחלוקת בין רבא ורבשי, שמואל דור ראשון, רבא דור רביעי, רבשי דור שישי, ובגמרא בפסחים חולקים רבא ורב חסדא, שמוראים בני דור שלישי. ובלשון אחרת, הסדר של הדוברים צריך לערבב את הגמרות. זה שמואל, רבא ורב חסדא, ואז רבא ואחרון רבשי. שאלה שכבר העיר עליה נציבי, האם אפשר לראות השפעה של רבא ורב חסדא, דברי רבא ורבשי. בכל מקרה, הגמרא אצלנו שואלת מנעני מילי, אמר שמואל דאמר קרא, זכור את יום השבת לקדשו. זוכרו מאחר שבא להשכיחו. כן, כשבמנה אני מילי, אומר רשי, מה זה מנה אני מילי? אני קורא, לאו דווקא מקרא יאלי בירובי תפשינית רבנן, ואחי כמי בא אליה, איך אסמכו הרבנן? אני אומר את זה בצורה הפשוטה, אחרי שעמדנו על כך, שיש כמה קריאות אפשריות למשנה, אתם מבינים כבר את הפלונטר שמתעורר. האם כל רובד בגמרא, למה הוא מתייחס? הוא מתייחס למשנה של מי? של הרב בויר, למשנה... כלומר, האם המנעני מילי שואל למה אסור לבשל מיום טוב לשבת? האם המנעני מילי שואל למה חייבים לעשות תבשיל? אתם מבינים את השאלה? אז רשי כבר מה ברור לו, זה ודאי רשי לשיטתו, שהוא עובד עם המושגים המוראיים, שהשאלה היא מנעני מילי רובי תבשילי, לכן מה רשי חייב מיד להסביר? ברור שזה רק אסמכתא, כן? אבל מי שאמון על קריאה של המשנה, שהמשנה פשוט אומרת, אסור לבשל מיום טוב לשבת, זה מה שכתוב, כן? אז באותה מידה, מה המנה אני מילי יכול לשאול? מנהל, אסור לבשל מיום טוב לשבת. וזה מה באה התשובה? דאמר קרא, בוא ננסה לקרוא את זה לפי שתי הצורות, כן? דאמר קרא, זוכר, אתה משבת לקדשו, זוכר, מאחר שבא להשכיחו, נאמר את זה בצורה פשוטה. הלל, בוא נחזור למה שאמרת קודם. לו היה מותר לבשל מיום טוב לשבת, אז מה היו אוכלים בשבת? שאריות. השבת הייתה נראית כמו יום ראשון. השבת לא הייתה נראית שבת. בזה שאני אוסר לבשל מיום טוב לשבת, מה אני בעצם מחייב אותך? מה לעשות? לקיים את שבת כהלכתו במתכונת שכבר תיארנו, ששבת חלק ממנה זה להכין לקראתה. כלומר, הייתי אומר גם בצד האמירה אם הותיר הותיר לשבת ולסור, כלומר אולי שמואל בא להסביר ככה, אין שכם מציע, שמואל בא להסביר למה אסור לבשל מיום טוב לשבת, אלא מה חייבים לעשות לשיטתו להכין מיום שישי, כן? היום פקפקתי בקריאה של הנשקה במשנה, אני גם מפקפק בקריאה שלו פה. כלומר, מה שברור הוא ששמואל עומד על הדילמה הזאת של כשיום טוב ושבת באים יחד, והשבת היא בפני בעיה מאוד קשה, בעצם אין לה הלכה דרך פשוטה להציע לנו להכין לקראתו. מצד אחד היא ההלכה לא רוצה להפוך את יום טוב ליום בישולי, מצד שני ההלכה לא רוצה שבשבת לא יבשלו לקראתו, כן? יש פה איזה פלונטר, יש פה התנגשות בין הימים, יש פה יום שמישהו בא להשכיח אותו מהסיבה הפשוטה שהוא לפניו, והוא טורף את הקלפים של היום שבו יוצרים את השבת, שהוא יום השישי, כאילו היום השישי נגנב לנו. הלך היום השישי, כן? זוכרו מאחר שבא להשכיחו, לכן אני צריך לעשות פה משהו מיוחד. עדיין לא נחה דעתה של הגמרא, ומה הגמרא שואלת? מי טיימה? או בלשון אחרת, מה שהגמרא כנראה לא מבינה, יש פה מחלוקת ראשונים, מה הגמרא לא הבינה? רש"י אומר שהגמרא לא לגמרי הבינה איך הצלחת להגיע מהפסוק זכור את יום השבת לקדשו לרובד תפילין. בוא נקרא את רש"י. רש"י אומר כך, זוכה הוא מאחר שבא להשכיחו, כשבא יום טוב בערב שבת, קרוב שבת להשתכח מחמת יום טוב, שמרבה בסעודת היום ואינו מניח לשבת כדי כבודו. רש"י אומר, פשוט מוטרדים מהשאלה מה יהיה בסעודת שבת. ויזכה כתוב לזוכו, כשמערה ורובי תפשין נמצא של זוכו, שאינו עושה למחמת שבת. מה הייתה אימה? למה תקנו עירוב? קרא ודאי, לאו בעירוב משתי, ולאו עירוב משתמע מיני, ואסמכת בעל מרוב. הפסוק הזה לקידוש, או לפי דעת רש"י, מה הייתה אימה, הוא מתפרש באופן הבא, זה לא שכנע אותי. כלומר, איך הגעת? ההראה בחידושיו לביצה, ובא גם עדי הריטב"א, מפרש אחרת. הוא מפרש, המי טיימר הוא, שכנעת אותי שיש פה פלונטר, מה לא הסברת לי? למה עירובי תבשילין הוא הפתרון לפלונטר? או לומר את זה בצורה הבאה, השלב הראשון היה הפסוק של שמואל, הוא פסוק שלימד על הבעייתיות, הוא לא הצליח להסביר לנו מה זה עושה תבשיל, או איך הוא נכנס כפתרון לבעיה הזאת, וכן הגמרא שואלת מי טיימר. עכשיו פה אני חוזר ומעיר, מבחינה כרונולוגית, פה צריך להכניס את רבא ורב חיסדא שם בסוגיית פסחים, שנחלקו מחלוקת מאוד מהותית שהיא כולה יוצאת מהדברים שנאמרו קודם. שכן הגמרא בפסחים אומרת כך, ואני קורא, איתמר, האופה מיום טוב לכל, רב חיסדא אמר לוקה, רבא אמר אינו לוקה. רב חיסדא אמר לוקה, לא אמרינן הועילו מכלי לאורחים, חזי לב. רבא אמר אינו לוקה, אמרינן הועיל. עכשיו מי שלמד את הסוגיה יודע שהסוגיה בודקת האם אני אומר הועיל בכל מיני הקשרים, אם היא מטיילת במרחבי השס, אם יש הועיל או אם אין הועיל. כן? אז נאמר מילה על המושג הועיל, ועדיין בהקשר המקומי יש כאן מחלוקת מאוד פשוטה. לשיטת רבא, שאדם שאופה מיום טוב לחול לא לוקה כי אומרים הועיל, אז הרב שמחה אמרת את זה קודם, את ההסבר הפשוט, אתה צודק. מה בעצם ההסבר הפשוט? שכאשר אדם מבשל ביום טוב, כל תבשיל שהוא מבשל, אני אומר שעבור איזה יום הוא? עבור יום טוב. ובלשון אחרת, כשאני מבשל, אני לא בודק את האנשים שכרגע נמצאים בבית. אם מישהו יש ילדים נשואים, והוא יודע את זה שהם פתאום הולכים להופיע בבית, ולגמור לך את המקרר, אתם מכירים את זה? יש לנו בת שעובדת לא רחוק מהבית שלנו, פתאום היא באה, יש שם אחר. או יש לנו בן בצבא, שהוא פתאום הופיע סיר מלא, הוא לא משתף, הוא לא מצוחצח, אבל הוא ריק. כן? לא משנה מה, איזה כמות, היה מד כזה, מפלס כזה, מפלס כזה, כאילו... יש דבר כזה שיש תמיד עוד אוכל ויש מי שיוכל, אבל במילים מאוד פשוטות בוא נתרגם מה שרבא בעצם אומר הוא שקודם דיברתי על הרמב"ן שבישול לו ליומו, הוא אומר אני מחדד אותם, בטח בעולם שלהם אין דבר כזה לבשל למחר חוץ ממה? מיום שישי. אבל בדיוק היא הנותנת הרב שמחה, זה בדיוק דברי רבא. מה זה ההועיל בהקשר הזה? שיות ובישול הוא בהגדרה פעולה יומית, אני אומר שזה בושל עבור היום הזה, גם אם אתה לא יודע מי יוכל את זה, וגם אם אף אחד לא יוכל את זה, כמו גם אם יישאר אסיר, אתה בישלת מהיום הזה. רב חיסדא לעומת זאת חולק. רב חיסדא אומר, שאתה יכול, הרמב"ן בצורה הכי פשוטה, אתה יכול עבור צרכי היום, אם אתה לא יודע עבור מי אתה עושה את זה, למה שתעשה את זה? עכשיו מזה גוזרת הגמרא, ואומרת, אמר לי רבא לרב חיסדא, לדידך דאמרת לא אמרין על הועיל, אך הופיע מיום טוב לשבת. או בלשון אחרת, לרבא עצמו זה היה ברור. למה לרבא עצמו זה היה ברור? אז פה אנחנו רואים דבר מאוד פשוט. פשיטה שמה רבא חשב על יום טוב שחל להיות בערב שבת, שאם הועיל הוא היסוד להתיר, מה זה בעצם אומר? שלמה מותר ביום טוב לבשל עבור שבת? מה התשובה? כי בעצם בישלתי עבור יום טוב. אם אני חוזר לפשוטה של משנה, בדיוק, אם אני חוזר לפשוטה של משנה שלמדנו, כרגע זה נטול המחלוקת של הרב בוירבנצ'קי, זה נטול המחלוקת. לשיטת שניהם, זה מה שהמשנה אומרת. שאין היתר לבשל מיום טוב לשבת, אבל יש היתר לבשל ליום טוב. אז רבא אומר כאן במפורש שההיתר לבשל של מיום טוב לשבת בנוי על הרעיון של אוהל ובימים אחר, כי בישלתי ליום טוב, אז אני אוכל מדין כנראה אותיר. עדיין אני מניח מתוך דיון הגמרא, אני זקוק ל... וכאן הביטוי רובי תבשילים מופיע בפי המוראים, זה המוראים המפורשים הקדומים שאומרים את המונח, פה זה נאמר כמונח, אמר לי נשום רובי תבשילים. וגם רבא כנראה מודה שמה שצריך גם את הרובי תבשילים, כן? שהם מוסיפים משהו, כן? אז הם יכולים להוסיף בצורה שתיארנו קודם בתוספתא. איך הם מוסיפים? כי מה אני עושה? אני אומר, בדברי רבא עצמו, אין בדנוי על הועיל, יותר פשוט להניח שזה כמו שהרב בורר אמר. הרובי תבשילים מאפשרים לי עכשיו לבשל ביום טוב בחופשיות, בלי לחשד שאני אבשל לשבת. אבל בדברי רבא ברור שההיתר לבשל, הרובי תבשילים, בנוי על הרעיון שאני בוא לבשל ליום טוב. אבל רבא אומר, לרב חסדא אפשר לומר את זה. שואל אותו, משום הרובי תבשילים, שרין על איסור הדאורייתא, וזה תראו מה אומר רב חסדא. אמר לי, מדאורייתא, צורכי שבת נעשים ביום טוב. לאמיתו של דבר היה מותר לבשל מיום טוב לשבת. ועם כל מה שדיברנו עד עכשיו, יצא מתוך דוגת הנחה שאסור לבשל מיום טוב לשבת. והיתר, הדרך היחידה שיהיה לך אוכל בשבת, הוא אם תבשל אותו ליום טוב, יהיה לך שאריות. ורובי תבשילין, מה יקרו? שיתיר לך לבשל ביום טוב, ליום טוב. אז פה בא רב חסדא, עושה מהפכה בחשיבה. בניגוד לשפה הקטגורית של המשנה, שהיא פשוט אוסרת לבשל מיום טוב לשבת, רב חסדא אומר, מותר. מותר לבשל מיום טוב לשבת. ורבונו נו דגזרו בי. למה רבנה גזרו בי? גזירה השם יאמרו אופים ביום טוב, אף לחול. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. רב חסדא אומר, מיום טוב לחול אסור, מיום טוב לשבת
מותר.
מותר. רש"י שלך עכשיו תגיד אותו. מה ההבדל בין יום טוב לשבת לבין יום טוב לחול, שזה מותר מדאורייתא וזה אסור מדאורייתא? אז אני חוזר לרמב"ן, היות ובישול הוא בהגדרה, שמח, עכשיו נכניס את שאלתך, היות ובישול בהגדרה הוא פעולה יומית, אין שום היתר לבשל עבור מחר. למה מותר עבור שבת? כי שבת, מה היא בדיוק היא עושה? היא מגדירה בישול כמה? כפעולה מהיום למחר. ולכן היום הזה הופך להיות מעין, רש"י אומר, קדושה אחת, מעין שני ימים קדושים רצופים, היממה היא יממה ארוכה. אפשר לבשל היום למחר, זה נחשב להיום. הרי בכל יום שישי כשאתה מבשל למחר, זה נחשב כאילו להיום, בחשיבה שלהם שבישול פעולה יומית. ואז ממילא הוא אומר, היה בעצם מותר בלי רובי תבשילים. פשוט תשים סיר ותבשל. כלומר, כל המתח שדיברנו עליו, לכתחילה תשים סיר על האש למחר. אבל מה? חכמים גזרו גזירה, שם יאמרו אופין מיום טוב, אף לחול. אנשים יגידו, מותר לבשל מיום טוב למחר, כימן דאצרכו רבנן ירובי תבשילים, איתלי תקרע. וכאן רב חסדא עושה מהפכה בתפיסה, לא רק שהשפה שלו היא שמותר לבשל מיום טוב לשבת, אלא הוא גם נותן כינוי חדש לירובי תבשילים. איך הוא מכנה ירובי תבשילים?
הקר.
זה מדין הקר. זה מעין תזכורת. אומרים, קודם ניסיתי לעשות לך כל מיני מודלים למדניים, כן? מוצלחים יותר, מוצלחים פחות. כן? אני הופך את יום, את ערב יום טוב לערב שבת. אני, כל מיני... לא, הוא פשוט אומר, זה מדין הקר. והסיבה שרב חסדא מדבר אחרת הוא, כי הניגון שלו הוא ניגון אחר. כלומר, אם עד עכשיו הניגון התנאי היה, זה גם הניגון של רבא. אסור לבשל מיום טוב לשבת. ואז מי שאל, אשמח מה אתה מבשל, התשובה, אתה בישלת להיום, כן? פה בא רב חסדא ואומר, מותר לבשל מיום טוב לשבת, ולכן כל הדין של רובי תבשילין כבר לא צריך לכאורה את כל המודלים הלמדניים האלה. פשוט עושים עקר, כדי שאנשים לא יתבלבלו. השאלה שמטרידה אחרונים, הרב שמחה, זה איך ההקר הזה, מה עושה? עוזר לאנשים לדעת. כלומר, למה בן אדם שרואה רובי תבשילין, זה יגרום לו להבין שאסור לבשל מיום טוב לשבת? אז פה בא אבני נזר, בקטע הקודם שאני ניסיתי לכל, שסתי לדלג עליו, ואבני נזר אומר שהיות בחול אין מושג הכנה, אז לכן אנשים מבינים שרבי תבשילין כאילו מספרים את הסיפור שאני יכול מיום אחד לחברו. אני מתחיל יום קודם בשביל מחר, אז הם מבינים שעכשיו אני יכול מהיום למחר. בחול אין דבר כזה, אין דבר כזה אצלם בחול לאכול מאתמול. ככה הוא מנסה להסביר את זה. אבל ודאי שרב חיסדא משנה סוג של שפה, כן, אני אומר, רוצה לשאול.
למה תרידה אותו השאלה איך נראה היום טוב?
לכאורה הוא... האמת היא שכן, לא, לכאורה הוא כן מוטרד איך נראה יום טוב. הרי לכאורה מה הוא אומר? שאני מודאג שאם אנשים יבשלו מיום טוב לשבת, שיחשבו שיום טוב הוא יום בישולים. זה מה שיחשבו, כלומר, לכאורה אני אומר את זה, הוא מוטרד משאלת יום טוב. איך יום טוב ייראה, נכון? כלומר, אם שמואל, בוא נחזור לרגע, לנסה לחבר את המוראים הקדומים, אנחנו צריכים פשוט השעה אומרת, נמשיך בפעם הבאה את רבשי ואת רבא ורבשי, חבל, קיוויתי לגמור אותם היום, אבל שמואל דיבר על בעיה שהוא מוטרד מהשבת. שמואל, כלומר, נסכם את השפה של שלושת המוראים הקדומים. שמואל אומר, תשמעו חבר'ה, שבת שהיא אחרי יום טוב היא בעיה מאוד קשה. אוכלים שאריות, ככה שבת נראית, זה מה שמטריד אותו. ולא לגמרי ברור, למה ירובי תבשילין זה... זה הפתרון, או לא בדיוק ברור, אז מה הוא מנסה? כלומר, אני אגיד בצורה הבאה. הצורך ברובד הבא, בגמרא בביצה, הוא כי שמואל מתאר את הדילמה ולא מספיק מתאר טוב את הפתרון, אבל זאת הדילמה, אבל הדילמה, כאילו, אם אני חושב על עצמי, מי עומד להיות ניזוק בסיטואציה הזאת? השבת, בבעיה, אני צריך להגן עליו. לעומת זאת, כשאני קורא את דברי רב חיסדא, רב חיסדא לא מוטרד מהשבת. רב חיסדא אומר, אתה יכול ביום טוב, צ'ונט, גוגל, תבשל מה שאתה רוצה. זה מותר לך תחילה. הוא אומר, אני מוטרד ביום טוב. הוא אומר, אני רואה, אנשים יגידו לעצמם, במקום להבין שביום טוב זה אוכל יום יומי, מה אנשים יגידו לעצמם? לא, יום טוב, יום, פשוט מותר לבשל. ועוד אנשים התחילו לבשל וכו', כדי להגן על יום טוב, אני עושה עירובי תבשילין. עירובי תבשילין הם מוצגים לסוג של עקר. אפשר עדיין לומר מבחינה למדנית איך היקר עובד, בזה שאני התחלתי אתמול, בזה אני מראה לכולם שהיום זה יום שהיה צריך להתכונן לקראתו, או שהיום אומרים שהיכולת זה הסבר, אבל בגדול ברור שכל שהם מוטרדים מדברים שונים, אני בכל תקרא, אני לא יכול לעצור פה, כן? אני רק אומר, ורבה לכאורה קורה כמו פשוטה של הרשע של המשנה, שבעצם מה היסוד היתר של בישול מיום טוב לשבת? כי אני בעצם מבשל ליום טוב. גם יום טוב לכל אתה לא לוקד. אני בעצם כל בישול ביום טוב מוגדר כבישול ליום טוב שאריות, כן? וכאן בואו נראה, שואלת הגמרא בביצה, בכל זאת נקרא את זה, מה איתה מאמר רבה, כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב. כן אומר רש"י, מתוך שמערב זוכר את השבת ואינו מחלה את הכל ליום טוב, הוא בורר מנה לזה ומנה לזה. או במילים מאוד פשוטות, דברי רבה, מקיימים את הקו שפשוטם של דברי שמואל, הוא פשוט מסביר את שמואל, כן? שאומר, אנחנו באים להגן על השבת, כן? איך אני מגן? עצם העובדה שאני מכין עירוב תבשילין, עצם העובדה שגם אני אומר במיוחד, מי שאין לו עירוב תבשילין אסור לו לבשל ביום טוב, מה זה גורם לאנשים להיות שבת. עם תודעת השבת, לזכור אותה. זה אומר שאנשים יחשבו עליה, שאנשים לא רק יגידו טוב השאריות, אנשים יזכרו שהם מכינים ליומיים, כן? זה דברי רבה. כנגד זה רבשי אמר, ומגוף דבריו לא נראה שהוא נותן עוד הסבר לשמואל, כלומר פשוטם של דברים, מייטיינה רבה מסביר את שמואל, ורבשי מביא דעה אלטרנטיבית לשניהם. מה רבשי אומר? כדי שיראו אין אופין מיום טוב לשבת, קל וחומר מיום טוב לכל, אומר רש"י, אני קורא, לא לכבוד שבת תקנו, אלא לכבוד יום טוב, כדי שיראו אין אופין מיום טוב לשבת, אלא אם כן התחיל מבעוד יום, אז רש"י מכניס פה את התוספתא והמחילתא, דהינו אלא כגומר והולך, אבל התחול ל... לא, קל וחומר מיום טוב לכל, ופה כבר עיר הנציב, במרומי שדה, שלכאורה לא ברור למה רש"י אומר אין אופין. הרי על מה דיברה פה עד עכשיו המשנה? לא יבשל בתחילה, מבשל הוא ליום טוב. עושה תבשיל מערב יום טוב. שני תבשילים, תבשיל אחד יבשק בתחילה. איפה מגיעה המילה אין אופים? רק לתת לכם רמז. הולכים לרמב״ם בהלכות יום טוב, שהוא מצטט את דברי רבשי. תראו מה, איך הרמב״ם מצטט את זה. הרמב״ם אומר, אני קורא, איסור זה מדברי סופרים, כדי שלא יבוא לבשל מיום טוב לחול, שקל וחומר הוא לשבת, אינו מבשל כל שכן לחול. מה עשה הרמב״ם לדברי רבשי? תיקן אותם, החזיר את המילים מאופין לבישול, כי ברור שצריך להגיד בישול. פשיטה. אומר הנציב, זה ממש פילולוגיה, אומר הנציב, דברי רבשי בנויים על דברי רב חיסדא בגמרא בפסחים, בגמרא בפסחים על מה דיברה? האופה מיום טוב לחול. ולכן הוא אומר אין אופין. כך אומר הנציב. פילה פלוים, כן? ועל הדברים האלה המשמעות שלהם היא שכמות שהרבה מאוד מהראשונים הם לא רואים קשר בין מחלוקת רבא ורבשי לבין מחלוקת רבא ורב חיסדא, זה שהנציב טוען שהדיוק הלשון מלמד שרב חיסדא, שרב אשי מסתמך על לשונו של רב חיסדא. או בלשון אחרת, מחלוקת התפיסות, אני, הפעם הבאה נחזור על זה ונעמיק בזה, זה ממשיך עד הראשונים המחלוקות האלה. המחלוקת התפיסות שקיימת פה בעצם מושתתת על אדני בעצם הסוגיה בפסחים. שבו רבא שיקף תפיסה שהיא תפיסה שנמצאת ברשע של המשנה, ורבא שהיא משקף תפיסה אחרת לחלוטין, שיש פה את דין העיקרה שמטרתו להגן על יום טוב שלא יראה כיום שבו אנשים חושבים שפשוט בישולים או מאפיות הן מותרות לגמרי. בסדר? אני יודע שהשעה מאוחרת, ואני אגיד חצי מילה על פרשת שבוע, כן?
לפי רבא, אין אירוב תבשילים?
לא, יש. השאלה היא איך הוא נכנס, אבל זה חוזר לגמרי שדיברנו קודם, אבל לפי רבא, אירוב תבשילים לא היה עוזר, לא היה הועיל. מהסיבה הפשוטה, אם אסור. כלומר, בעצם דברי רבא, הם אומרים, היות ואסור לבשל, כלומר, לא היה אסור לבשל מיום טוב לשבת, אירוב תבשילים לא היה עוזר לך. אז למה מותר? כי אתה תמיד נחשב לבשל יום טוב. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה נגד ירושון המשנה פה, שכתוב, לא יבשל בתחילה, אבל יכול להיות שזה פשוט שיקוף פשוט של לשון המשנה. הרי מה אומרת המשנה? לא יבשל בתחילה, אבל מבשל יום טוב, אם אותי, הרבה אומר, זה בדיוק, עירוב תפשילין בנוי על מבשל יום טוב, הוא מותיר. עכשיו, מה אתה צריך רק להסביר? מה תורם העירוב תפשילין? העירוב תפשילין כנראה הוא זה שמאפשר לעשות את זה לכתחילה. בסדר, אוקיי, אני יכול להגיד רק מילה אחת לפרשת שבוע שלא נצא בלי זה. אתם יודעים שהפרשה משופעת במצוות. זה לא קשה למצוא על מה לדבר. אני רוצה בקצרה לדבר על מצווה אחת שהיא נראית במבט ראשון ממוני, מצווה ממונית. התורה מאוד מאוד מחמירה בעזרה על המצווה הזאת. ויש גם בספרות חז"ל גדרים מיוחדים למצווה הזאת שמפקיעים אותה מגדר ממוני רגיל, וזה עניין מאוד מאוד מעשי שלצערי לא כולם נזהרים בה כמו שצריך, ומין הראוי להקשיב לחומרה של התורה ולהבין למה כל כך חשוב להקפיד עליה, והכוונה לאיסור הלנת שכר שכיר. מה שמופיע בפרשה אצלנו, אני קורא את לשון התורה, התורה אומרת, לא תעשוק שכיר אני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי אני הוא. עוד התורה מנמקת, ואליו הוא נושא את נפשו ולא יקרא עליך אל השם והיה בך חטא. עכשיו לכאורה אדם היה יכול לומר, אדם עבד אצלי, אני חייב לו כסף, לא כל חוב. מה שעולה בבירור, אני מפנה מי שרוצה ככה לקרוא, כי הסבר יפה, הרב זבין בלא רע לך יש לו מאמר על איסור הלנת שכר שכיר. שם כדרכו הוא מסכם מאוד מאוד יפה הרבה יסודות הלכתיים. זה ברור שמדובר פה בהלכה חמורה שהיא חורגת מהגדר הרגיל של כל דיני ממונות. כן, אני מקריא לכם פה כמה וכמה דברים. זה מתחיל מזה שבדיני ממונות רגילים האדם חייב לחברו כסף. זבין פה כותב, ישיב לרבות שווי כסף אפילו סובין. משכורת מזומן. בפועל אני קורא, חייב בעל הבית לתרוח ולמכור מה שיש לו ולשלם דווקא בכסף, מזומנים. כי אל שכרו הוא נושא נפשו. אני מקריא. ואף זו, בכל החובות, כשיש בין התובע והנדבק חשה אם פרה או לא פרה, נוקטים בכלל שרוצה מחברו עליו הראיה, מה קורה בשכיר? תקנת שכיר נשנה בשבועות פרק שביעי, השכיר נשבע ונוטל. לא נותנים לפרוצדורה המשפטית למנוע ממנו מלקבל את הכסף. אומר הרב זבין בהמשך, אופי עליו שלא תלינו בגדר איסור, ולא כשאר החיובים שבאדם לחברו, שגדר דינים המונות להם, ולכן בספק אם יש לא תלין או לא, אין אומרים ספק ממון לכולה, אלא משתמצים בדין של ספק איסור וחומרה. ככה צריך להתייחס לזה. כן? גם נכנסים קצת לפרטי הדינים, צריך לתת לאדם את כספו באותו יום וכו'. ואני רוצה רק לרגע להסביר מה הבסיס של זה. הבסיס הוא נקודה מאוד פשוטה. התורה מתארת את השכר של השכיר. קודם דיברנו שהבישול הוא יומי, העבודות הן יומיות. בעולם של התורה, בכלכלה שהייתה באותם ימים, הרבה מאוד מהאנשים היו שכירי יום. ואנשים, כמו בספרות האגדה, הם מקבלים כסף, בכסף הזה מה הם עושים?
אוכל.
הכסף של האדם, השכר שלו, הוא האוכל שלו. והדבר הזה דרך אגב נכון גם היום. עם כל המשכורות החודשיות, והקביעות, והקרן השתלמות, והפנסיה, עדיין זה לא יהיה ברמה של ההלכה, שאם יום אחד אין לו כסף, אז כאילו הרעבת אותו באותו יום. זה הרעיון שהתורה אומרת עליו. בימינו זה יהיה נכון אם חודשיים לא יהיה לו משכורת. בעלונות השכר האיומות ברשויות המקומיות שהיה. אנשים שחודשים לא קיבלו משכורת. כן, קודם אמרתי שהרבה לא נזרים. בארצות הברית, שאין מימון ממשלתי למוסדות דת. זה ידוע שבישיבות בעיית מוסר התשלומים הוא קטסטרופה. מספרים על רב שורקין, הזקן, אבא של רב מיכל, שהוא היה רם בחיים ברלין, והוא פראו אותו פעם באוגוסט, הולך עם מעיל חורף. אמרו לו, הרב שורקין, חם בחוץ, למה מעיל צמר? הוא אמר, תראו, עכשיו קיבלתי משכורת ינואר. והדברים ידועים, הדברים ידועים, ובעצם היסוד הפשוט שהתורה אומרת, הוא שהמשכורת של אדם זה לא כסף, המשכורת של אדם זה היכולת שלו, אליו הוא נושא את נפשו בצורה הפשוטה, שאתה מרעיב אותו. עכשיו, על רקע זה, גם אפשר להבין חלק מההגדרות המוזרות של ההלכה הזאת. למשל, הרב זבין מביא פה, שעד מתי עובר, כלומר, עד מתי נמשך זמן העבירה, ופה תראו איך הכלכלה התהפכה. מלמד שאינו עובר, אלא עד בוקר ראשון בלבד. כלומר, אדם הלין שכר, לא נתן באותו יום, עכשיו הוא כבר לא עובר על עליו. הוא עדיין חייב לתת לו, הוא לא עובר עליו, הוא עובר אנשים תמאים, ובוודאי בכלכלה שלנו, מה אנחנו רגילים לחשוב? שככל שהלנת השכר נמשכת יותר זמן, הבן אדם נכנס למצוקה כלכלית יותר גדולה. אבל לפי מה שתיארתי קודם, הדברים ברורים. כשאדם צם מיום צום, אז בסוף הצום הוא אוכל שלוש ארוחות, אתה משלים את מה שהפסדת? היא בצורה הבאה, אי אפשר להשלים את היום הזה. אתה אוכל ארוחה אחת, ומוהר שלם, מה אתה עושה אם אין לך אוכל? אתה עושה כמו אבא שלך, הולך לישון רעב. בכלכלה שלהם, כלומר, היות והשכר הוא האוכל, למה אתה לא עובר למחורת? כי עבר יום מבטל קורבנו. עכשיו, נדבר על ומה יהיה לו מחר לאכול? היות וכל יום מתחיל מחדש, הוא אמור למחורת, מה לעשות? למצוא עבודה, ואותה מקבל אוכל. לכן באופן פרדוקסלי מצד אחד התורה החמירה שאסור לעשוק שכר שכיר כי אתה לוקח את לחמו, מצד שני אתה רק עובר יום אחד כי למחרת זה הלחם של מחר, זה ארוחה הבאה, זה מתחיל מחדש. וכמעט ברור לי, אמרו לי שלאחרונה, לא ראיתי את המאמר, שבני בראון כתב מאמר גדול שהוא הביא את זה כדוגמה, זה כמעט ברור לי שבכלכלה המודרנית מצד אחד היסוד הזה נשאר עד היום נכון? ולכן החומרה של הלנת שכר היא גדולה מאוד. מצד שני, ברור שהנתונים הכלכליים השתנו. והיום אני הייתי אומר חד משמעית, שמי שמלין יותר ויותר זמן, יותר ויותר חמור. ונאמר לי שהוא כתב איזה מאמר, שהוא מנסה להראות איך בעלי הלכה מתמודדים עם זה. שהעקרונות של ההלכה, הם רואים בחומרה את שלילת לחמו של האדם, אבל אתה חי בכלכלה שהיישום הוא בצורה קצת שונה. איך מתרגמים את זה? ומה שאני מציע זה שכל אחד פה שמעסיק עוזרת, שמעסיק מישהו, אולי יש פה כאלה שגם מעסיקים ממש אנשים, כן? לא, שהוא עובד איתם, שיזכור את זה. שמזכור את זה, אליו הוא נושא את משהו. טוב, תודה רבה, לילה טוב.